طول به صغير از خوش عشوی آواز افادتی به یانی.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי, יום שישי, ה' בשבט, תש"פ, ערב שבת קודש, פרשת בו, מסכת ברכות, דפים כוח וכ"ט, כ"ח וכ"ט. אתם מאזינים לרדיו קולחי המשדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם בסייעתא דשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו קול חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. הערה חשובה, בתחילת כל שיעור, אני משתדל לומר את התדרים של התחנה הזאת, תחנת רדיו קול חי, שמביאה את דבר השם עליכם בסייעתא דשמיא, ובין התדרים הללו, גם התדר 102.5 FM. זה למעשה התדר של קול חי מיוזיק, שהחל משעה 6 ו-5 דקות בבוקר מתפצלת מקול חי ומשדרת מוזיקה חסידית לאורך היום. לפעמים מתארך השיעור שלנו מעבר לכך, ואז בתדר הזה נקטע בעצם השיעור. אז לידיעת רבים ששאלו, בתדרים 92.8 ו-93 FM, שהם התדרים של קול חי, ממשיך השיעור בעזרת השם, כתיקונו ועל מכונו עד לסיום השיעור. פספסתם את השיעור בשעה הזו, או שהשעה הזו לא נוחה לכם לתלמוד תורה? הנה מספרי הטלפון שבהם אפשר להזין 24 שעות ביממה לשיעורינו בדף היומי. בראש ובראשונה הטלפון של רדיו קול חי 039-039-039, מספר נוסף קו השס 02-633-5044. 02-633-5044, מיד נכנסים לשיעור הדף היומי שלנו. עוד מספר טלפון, קו הדף היומי, 072-332-6332. 072-332-6332. הנה עוד מספר טלפון של שירותי התוכן היהודי, 0799-333-120. 0799-333-120. ובכל הלשון המספר הישיר של דפינו היומי, 073-295-1370. 073-295-1370. ללמוד וללמד, לשמור, לעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה. תפילת בית המדרש. יהי רצון מפניך, אדוינו אלוהי ואלוהי אבותיי, שלא יארע דבר תקלה על ידי ולא ייכשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי. ולא אומר על תמה טהור, ולא על טהור תמה, ולא על מותר אסור, ולא על אסור מותר. ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. אני רוצה ללמוד, כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. כהרגלנו בסייעתא דשמיא בערבי שבתות וימים טובים, אנחנו פותחים את שיעור דפינו היומי עם וורטים לפרשת השבוע, פרשת בו. דבר נא באוזני העם וישאלו איש מאת רעהו. מפרש רש"י, אינה אלא לשון בקשה. בבקשה ממך, אז ירם על כך שלא יאמר אותו צדיק, דיינו אברהם אבינו, ועבדום ועינו אותם, קיים בהם. ואחרי כן נצוב רכוש גדול, לא קיים בהם. העניין תמוע ביותר, וכי רק כדי שלא יאמר אותו צדיק, הקדוש ברוך הוא צריך לקיים את הבטחתו, ובלאו הכי אין ההבטחה צריכה להתקיים? אמנם מבואר בגמרא במסכת כתובות דף למד, שאין אדם מת ומשלם. כלומר, אם נגזר על אדם עונש מוות חס ושלום, ויש לו חיוב תשלומין, הרי הוא חייב מיטה ופטור מתשלומין. ולפי זה יש לשאול כיצד בני ישראל לקחו ממצרים את ממונם, הרי כיוון שנגזר על המצרים שימותו על הים, אין אדם מת ומשלם. אבל הדין הוא שאם האדם חייב מיטה לזה ותשלומין לאחר, הרי הוא כן מת ומשלם. ולכן תעלה הקדוש ברוך הוא את חיוב הממון של המצרים כלפי אברהם אבינו, שלא יאמר אותו צדיק. וזאת כדי שהמצרים יתחייבו גם מיטה מפני שהראו לעם ישראל, וגם תשלומין לאברהם אבינו. ובדרך פלפול נפלאה נראה ליישב מדוע הביזה תלויה רק באברהם. רש"י בייר בספר בראשית פרק ת"ו פסוק י"ג, ש-400 שנה שנתחייבו בהם ישראל שיעבוד החלו משנולד יצחק עד שיצאו ישראל ממצרים. שהיות ויצחק גר בארץ ישראל והחשיב אותה כעינה שלו, נחשב הדבר כאילו הוא היה בשיעבוד. והנה נחלקו רבותינו, האם ארץ ישראל מוחזקת לנו מאבותינו? אם לאו. אם נאמר שהיא מוחזקת מאבותינו, אין לומר שהשיעבוד החל מלידת יצחק, שכן אם הארץ הייתה מוחזקת לו כבר אז, אז הוא אינו משועבד כאשר הוא דר בה. היות והביזה צריכה להיות רק בסוף ה-400 שנים, כפי שאמר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול, אז בני ישראל לא יוכלו לבזוז את מצרים, לאחר רדו שנים, לאחר 210 שנים. אבל אם ארץ ישראל אינה מוחזקת מאבותינו, יכולים ישראל לבזוז כעת את מצרים. נראה שהמחלוקת הזאת תלויה במחלוקת, האם היה לאבותינו קודם מתן תורת דין בני נוח או דין ישראל? אם היה להם דין ישראל, הועיל לאברהם אבינו קניין החזקה שקנה את הארץ, שהלך בה לאורכה ולרוחבה, ממילא הארץ מוחזקת לאבותינו. אם דין בני נוח יש להם, הרי לא מועיל לבני נוח קניין חזקה, ממילא הארץ אינה מוחזקת לאבותינו. ומצינו במסכת פסחים בדף קי"ט, שלעתיד לבוא, אברהם אבינו לא ירצה לברך על כוס מפני שיצא ממנו ישמעאל. וקשה, הרי ישמעאל עשה תשובה, כאמור במסכת בבא בתרא דף ט"ז, אלא צריך לומר שאברהם אבינו סובר שהיה לעבוד דין בנוח, ומכיוון שלא מועילה תשובה לבן נוח, משום שמלך שמחל על כבודו אין כבודו מחול, מה שאין כן לישראל, הקדוש ברוך הוא אבא שלהם, אב שמחל על כבודו כבודו מחול, לכן תשובת ישמעאל לא התקבלה. עכשיו יתבהר כל העניין. לולא אברהם אבינו בני ישראל לא היו יכולים לבזוז כעת את מצרים, שכן ייתכן שדינם כדין ישראל וממילא הועיל קניין החזקה שעשה אברהם. ואם כן הארץ מוחזקת מאבותינו, ויצחק לא היה משועבד בארץ, ונמצא שהשיעבוד החל במצרים, וטרם עברו 400 שנה. אבל כיוון שאברהם אבינו סובר שהיה לעבוד דין בן נוח, ולכן כאב לו שיצא ממנו ישמעאל אף על פי שעשה תשובה, ודאי שהוא סובר שהקניין חזקה שעשה לא הועיל, ולשיטתו הארץ אינה מוחזקת מאבותינו, ממילא השיעבוד החל מלידת יצחק. וכעת הסתיימו 400 שנות השיעבוד, ולכן רק כדי שלא יאמר אותו צדיק ועבדום ועינו אותם קיים בהם בשלימות 400 שנה, ואילו ואחרי כן יצאו ברכוש גדול לא קיים בהם, שהרי כבר הגיע העת של אחרי כן, לכן ביקש הקדוש ברוך הוא דבר נא וישאלו איש מאת רעהו. ובדרך הפשט נראה כי המעיין בדברי הגמרא במסכת ברכות, דף ט עמוד ב', שהם מקורו של רש"י כאן, יראה שכאשר משה אמר את הדברים לישראל, מה הם ענו לו, ולוואי שנצא בעצמנו. והגמרא ממשילה לכך משל, משל האדם שהיה חבוש בבית האסורים והיו אומרים לו בני אדם, מוציאים אותך למחר מבית האסורים ונותנים לך ממון הרבה, ומה הוא עונה להם? בבקשה מכם, תוציאו אותי היום, ואיני מבקש כלום. מהמשל הזה, מובן שאף עם ישראל מחלו בליבם על הממון, ובלבד שיצאו ממצרים באותו היום, כאותו חבוש. ומכיוון שהקדוש ברוך הוא ידע את ליבם של ישראל, הקדים ואמר שלא יאמר אותו צדיק, מפני שידע שעם ישראל ימחלו על הממון. אבל כיוון שהבטיח לאברהם שיצאו ברכוש גדול, עליהם לשאול ממצרים כסף וזהב, כדי שלא יאמר אותו צדיק. אלה הם הוורטים שלנו לפרשת השבוע, פרשת בו, וכעת על הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי כרגלנו בסייעתא דשמיא מדי בוקר, פרק השינון, הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, והוא היה דף זך, דף חף זין, במסכת ברכות. בסיום השיעור שאלנו 6 שאלות לשינון, סיכום וחזרה. הנה השאלות, הנה התשובות. שאלה ראשונה, מי שצריך להתפלל מנחה ומוסף, איזו תפילה יקדים ומדוע? והתשובה, לתנא קמא יקדים מנחה שהיא תדירה, ולרבי יהודה יקדים מוסף שזמנה עובר. שאלה שנייה, איך נפסקה הלכה לגבי סוף זמן תפילת שחרית והתשובה? כרבי יהודה עד סוף שעה רביעית. שאלה שלישית, מתי יכול לעבור לפני המתפלל ואיזה תלמיד יכול להתפלל אחרי רבו והתשובה? מחוץ לדלת אמות יכול לעבור ותלמיד חבר יכול להתפלל אחרי רבו. שאלה רביעית, רב צלי של מוצאי שבת בשבת, האם תמיד ניתן לעשות כן? אומרים התוספות לא, רק היכן שיש צורך מצווה לעשות במוצאי שבת יכול לעשות כן. שאלה חמישית, מה הפירוש תפילת ערבית אין לה קבע והתשובה שתפילת ערבית רשות? השאלה האחרונה, את מי העמידו נשיא במקום רבן גמליאל ומדוע דווקא אותו? התשובה, את רב לזר בן עזריה, כי היה חכם, עשיר ועשירי לעזרה. אלה מוריי ורבותיי, התשובות לשאלות שלנו לשינון, סיכום וחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול. דף זך במסכת ברכות, וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי ורעיי, לעיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה. יום שישי ה' בשבט תשפ"ה, ערב שבת קודש פרשת בו. עיקר ותורף העניין הוא תלמוד תורתנו בשני הדפים, דפים כוח וכפתת במסכת ברכות. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף זך עמוד ב', 19 שורות לפני סוף הדף בנקודותיים, ומן המילים, תפילת הערב אין לה קבע. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. אומרת הגמרא שענינו במשנתנו, תפילת הערב אין לה קבע. מבארת הגמרא מה כוונת המשנה שתפילת ערבית אין לה קבע. מהי אין לה קבע? מה הכוונה? אילי מה אם נאמר שהכוונה היא דאי באי מצלי כולי ללילה, שאם רוצה יכול להתפלל ערבית כל הלילה, אם כן לתניעתן היה צריך לשנות במשנה, תפילת הערב כל הלילה, כדרך ששנה זמן קבוע לגבי תפילת שחרית ותפילת מנחה. אלא מהי אין לה קבע? משיבה הגמרא כוונת התנא להשמיענו כמאן דאמר כמי שסובר שתפילת ערבית רשות. דאמר רב יהודה אמר שמואל תפילת ערבית, רבן גמליאל אומר חובה, רבי יהושע אומר רשות. אם כן כוונת הגמרא לבאר, אומרים תלמידי רבינו יונה, שבלשון אין לה קבע, הנקת התנא שני כללים. א', שאינה חובה כמו תפילת שחרית ומנחה, ב', שאין לה זמן קבוע אלא זמנה כל הלילה. אומרת הגמרא אמר רבה יהי הלכה כדברי האומר שתפילת ערבית חובה, ורבה אמר הלכה כדברי האומר שתפילת ערבית רשות. ויהיה הגמרא מעשה שבו נחליקו רבי יהושע ורבן גמליאל האם תפילת ערבית רשות או חובה. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא מעשה בתלמיד אחד שבא לפני רבי יהושע, אמר לי שאל אותו האם תפילת ערבית רשות או חובה. אמר לי השיב לו רבי יהושע רשות. בא אותו תלמיד לפני רבן גמליאל, אמר לי שאל אותו האם תפילת ערבית רשות או חובה. אמר לי השיב לו רבן גמליאל חובה. אמר לי אמר אותו תלמיד ולא רבי יהושע, אמר לי שהיא רשות. אמר לי אמר לו רבן גמליאל אמתן בשאלתך עד שיכנסו בעלי תריסין, תלמידי חכמים המנצחים זה את זה בהלכה, לבית המדרש. ולמה קוראים להם בעלי תריסין? שיטה מקובצת מפרש שהם כגיבורים האוחזים מגן, ותריסים היינו מגינים. כשנכנסו בעלי תריסין, כשנכנסו התלמידי חכמים בבית המדרש, עמד השואל ושאל. בירושלמי במסכת נדרים מבואר שהשואל הלכות והגדות צריך לעמוד, ולמדים זאת מאיתור הוו שנאמר בפסוק ועמדו שני האנשים. ככה תוסות במסכת בכורות דף למד וו עמוד א' דיבור המתחיל עמד. אם כן עמד השואל ושאל האם תפילת ערבית רשות או חובה. אמר לי רבן גמליאל חובה. אמר להם רבן גמליאל לחכמים כלום, האם יש אדם שחולק בדבר הזה וסובר שתפילת ערבית רשות? אמר לי רבי יהושע לאו, אין מי שחולק על כך. אמר לי רבן גמליאל רבי יהושע אבל הוא משמך אמרו לי שתפילת ערבית רשות, שאתה פסקת שתפילת ערבית רשות. אמר לי אומר רבן גמליאל לרבי יהושע, יהושע עמוד על רגליך ויעידו בך. עמד רבי יהושע על רגלה ואמר אלמלא אני חי והוא מת, אילו אני חי והוא השואל מת, יכול החי להכחיש את המת, והייתי יכול להכחישו ולומר לא אמרתי שתפילת ערבית רשות. כשהוא בא לשאול אותי אם תפילת ערבית רשות או חובה, לא השבתי לו שתפילת ערבית רשות. ועכשיו שאני חי והוא חי, איך יכול החי להכחיש את החי? ועל כן אני מוכרח להודות שאכן אמרתי לו שתפילת ערבית רשות. ובמסכת בכורות בתף למד וו עמוד א' לגבי המעשה המבואר, שם מפרש רש"י שרבי יהושע אמר שאכן כך הוא אמר שתפילת ערבית רשות, אבל עכשיו הוא חוזר בו. אומרת הגמרא לאחר מכן היה רבן גמליאל יושב ודורש ורבי יהושע עומד על רגליו, משום שלא נתן לו רבן גמליאל רשות לשבת, עד שריננו כל העם, התרעמו כל העם על הפגיעה בכבוד רבי יהושע, ואמרו לחוצפית התורגמן שהשמיע לרבים את דברי רבן גמליאל בקול עמוד הפסק דיבורך, ועמד והוא הפסיק. ולכאורה מדוע חוצפית המתורגמן שמע לדברי העם והפסיק את דיבורו? הרי רבן גמליאל המשיך לדרוש וצריך לשמוע בקול הנשיא. והרים האחרונים שהעם לא ביקשו ממנו להפסיק להשמיע את דברי רבן גמליאל, אלא צעקו בקול רם עד שלא יכול היה להשמיע את דברי רבן גמליאל, והרי זה כאילו אמרו לו להפסיק. אומרת הגמרא אמרי אמרו החכמים עד כמה נצער אבן איזל, עד כמה ילך ויצער רבן גמליאל את רבי יהושע. בראש השנה השתקד בשנה שעברה צערי וציערו כשהכריחו לבוא אליו ביום הכיפורים שחל על פי חשבונו עם מקלו ומעותיו. נספר את המקרה במסכת ראש השנה בדף חפי עמוד א', נחלקו רבן גמליאל ורבי יהושע בדבר עדים שבאו להעיד עדות החודש, והעידו שביום 30 ראו את הלבנה החדשה, אבל בלילה לא ראו. רבן גמליאל קיבלם וקידש את החודש, ורבי יהושע הסכים עם דברי רבי דוסה בן ארקינס, שאמר שהם עדי שקר ועיבר את החודש, וקידש את החודש רק למחרת. זאת אומרת, הוא הוסיף עוד יום אחד לחודש הישן, וקידש את החודש החדש רק למחרת. אם כן, נוצר הבדל של יום אחד בין החודש שמנה רבן גמליאל לבין החודש שמנה רבי יהושע. כשהגיע הזמן יום הכיפורים לדברי רבי יהושע, גזר עליו רבן גמליאל לבוא אליו במקלו ובמעותיו, ועל ידי כך התחלל יום הכיפורים שחל על פי חשבונו, מפני שבמקל הוא יעבור על איסור הוצאה מרשות לרשות, ובמעות הוא יעבור על איסור מוקצה. ולמרות שרבן גמליאל ציירו ביום הכיפורים, נקטה פה הגמרא שהוא ציירו בראש השנה, מפני שציירו על קידוש החודש היה בראש השנה, כך מסביר המהרש"א. ממשיכה הגמרא ואומרת, שאמרו החכמים גם בבכורות במעשה דרבי צדוק, בענייני בכורות לגבי המעשה שרבי צדוק האכיל את בכורו שעורים ונעשה בו מום, צערי צייר רבן גמליאל את רבי יהושע באותו אופן שישב רבן גמליאל ודרש ורבי יהושע עמד על רגליו. ובמסכת בכורות בדף למד וו מובא של רבי צדוק הכהן היה בכור ונתן לפניו שעורים בסל עשוי מענפי ערבה שהם דקים וחדים, ובזמן שאכל הבכור מהסל נקראו שפתיו ונעשה בעל מום. הגיע רבי צדוק לרבי יהושע לשאול מה דינו, האם בחשד שחושדים את הכהנים שמטילים מום בבכורות כדי לקבל את הבכור בלי הצורך להעלות אותו על גבי המזבח קודם לכן, יש לחלק בין כהנים עמי הארצות לבין כהנים תלמידי חכמים, ויהיה נאמן לומר שלא יטיל בזה מום בכוונה, או שמה אין לחלק בין עמי הארץ לתלמידי חכמים, וגם הוא חשוד שיטיל את המום בכוונה כמו עם הארץ. רבי יהושע השיב לו שיש לחלק בין תלמיד חכם לעם הארץ, והוא נאמן לומר שלא יטיל את המום בכוונה. לאחר מכן הלך לשאול את רבן גמליאל, שהשיב לו שאין לחלק בין תלמיד חכם לעם הארץ, והוא אינו נאמן. הקשה רבי צדוק לרבן גמליאל שרבי יהושע סובר שיש לחלק. המתין רבן גמליאל עד שיכנסו תלמידי החכמים בבית המדרש, ושאל אותם האם יש לחלק בין תלמיד חכם לעם הארץ. ענה לו רבי יהושע שאין לחלק. אמר לו רבן גמליאל, הרי בשמך אמרו לי שיש לחלק. אמר לו רבן גמליאל, אעמוד על רגליך. והודה רבי יהושע שכן אמר שיש לחלק, וישב רבן גמליאל ודרש, ורבי יהושע עמד על רגליו. אם כן, טענו החכמים, עד כמה ילך רבן גמליאל ויצייר את רבי יהושע? בראש השנה השתקד, בשנה שעברה הוא צייר אותו כשהכריח אותו לבוא ביום הכיפורים שחל על פי חשבונו עם הכלו ומעותיו. בבכורות, במעשה של רבי צדוק, צייר אותו באופן זה, כמו המקרה פה אצלנו במסכת, שישב רבן גמליאל ודרש ורבי יהושע עמד על רגליו, הכנה מצערי וגם כאן ציירו. תא ונעברי, בואו ונעבירנו מן הנשיאות את רבן גמליאל. הסתפקו חכמים את מי אפשר למנות לנשיא במקום רבן גמליאל. מן נוקים לי, את מי נעמיד במקומו? נוק מי לרבי יהושע, נעמיד את רבי יהושע, הרי בעל המעשה הוא, והצטער רבן גמליאל צער גדול. עוד יש לבאר, אומר המהרש"א, שהוא בעל המעשה ומחמת כן אין למנותו, כדי שלא יאמרו שחלק על רבן גמליאל משום כבודו שימנו במקומו. ומבאר הספתי חכמים שלא היה למישהו צד לומר כן, שלזה התכוון רבי יהושע, אלא חששו מפני ויתם נקיים. המשיכו החכמים להתלבט, נוק מי לרבי עקיבא, נעמיד את רבי עקיבא במקום רבן גמליאל בתור נשיא. דילמה אניש לי דלית לזכות אבות, שמה יענש מחמת פידתו של רבן גמליאל, משום שלרבי עקיבא אין זכות אבות, הוא היה מצאצאי גרים. אלא נוק מי לרב לזר בן עזריה, נעמיד את רב לזר בן עזריה בראש, משום דהו חכם והוא עשיר, הוא עשירי לעזרה. ומפרט את הגמרא, הוא חכם דהי מקשה למפרק לי, אם מקשים לו הוא מתרץ, והוא עשיר דהי איתלה לפלוך לבי קיסר, אף הוא עזל ופלך. אם יצטרכו ללכת להשתדל לפני הקיסר, גם הוא ילך וייתן דורון לקיסר. והבן יהוידע מבאר שרבן גמליאל היה רגיל לשלוח מתנות לבית הקיסר כדי שיכבדו ויעזרו לו למשול בנשיאות. אם כן, כאשר ישמעו בבית הקיסר שהעבירו מנשיאותו, לא יניחו לישראל לעשות כן מפני הנאתם. אבל אם יהיה גם הנשיא החדש עשיר גדול, יניחו בידם לעשות כן, מפני שהם יודעים שגם הוא יביא להם דורונות. הוא עשירי לעזרה, דעית לזכות אבות, ולא מציע אניש לי, יש לו זכות אבות, ולא יוכל רבן גמליאל להענישו בקפידתו. עטו ואמרו לי, באו ושאלו את רב לזר בן עזריה, ניחא לי למר דלהבי ריש מטיפתא, נוח לרב להיות נשיא במקום רבן גמליאל? ובירו האחרונים שנקטו לשון ריש מטיפתא, שהוא ראש ישיבה, משום שברוב התקופות הנשיא היה גם ראש הישיבה. כמבואר ברמב"ם הלכות סנהדרין פרק א' הלכה ג'. אמר לו, ישיב להם רב לזר בן עזריה, איזיל ואימליך באינשי ביתי, אלך ויתייעץ עם אנשי ביתי. אזל ואימליך בדוויתהו, הלך ויתייעץ עם אשתו. אמרה לו אשתו, דילמה מאברין לך, שמה יורידו אותך מהנשיאות בשביל אדם אחר? אמר לה, ישיב לרב לזר בן עזריה, בדרך משל, רגילים בני אדם לומר, להשתמש איניש יום אחד בקסה דמוקרה, ולמחר להתבר. השתמש אדם יום אחד בקוס זכוכית יקרה, והתכבד בה באותו יום, למרות שלמחרת היא יכולה להישבר. כלומר, גם אם יורידוני לאחר מכן, כדאי לי לקבל את הנשיאות גם ליום אחד. ואילו תוסות הראש גורס, שעל החשש של אשתו שאמרה לו, שמה יעבירו אותך מנשיאותך, הישיב לה, שאין לה חשש שיורידו אותו מהנשיאות, משום שמעלים בקודש ואין מורידים. ואז היא שאלה אותו, שמה יענישו רבן גמליאל, ועל זה ישיב לרב לזר, שראוי להיות נשיא אף ליום אחד. ומבאר היערות דבש, שאויל ונשיאות מחפרת אבון כאמור בירושלמי במסכת הוריות, רצה רב לזר בן עזריה להיות נשיא אפילו ליום אחד, ובכך התכפרו אבונותיו. טענה לו אשתו טענה אחרת, אמרה לי, לית לך חיוורת, אין לך שערות לבנות, ונהל לנשיא להיות זקן. מספרת הגמרא, הוא יומה בר תמנה ישרי שני אבא, באותו יום היה בן 18 שנה, רב לזר בן עזריה, התרחש לניסה ואדרו לי תמנה ישרי דר חיוורת. התרחש לו נס, ונעשו לו 18 שורות של שיער לבן, כמניין שנותיו, כדי להורות שהוא צדיק אמור שכל 18 שנותיו טובות בצדקות, והוא איש חי, כמו שנאמר לגבי בניהו בן יהוידע. בן איש חי, כך מסביר הבן יהוידע. ועוד הוא מוסיף ממה שנאמר, ההוא יומה ולא ההוא זימנה, אפשר לומר שבאותו היום ממש נעשה בן 18 שנים, ולכן נעשה לו נס והלבינו שערותיו, משום שידוע שביום הלידה של האדם יהיה מזלו חזק ומוצלח. ועל כן נוהגים לעשות יום הלידה מדי שנה כיום טוב לאדם, אומר הבן יהוידע. אומרת הגמרא, והיינו דקאמר, זהו שאמר רב אלעזר בן עזריה לאל בדף י"ב עמוד ב', הרי אני כבן 70 שנה. הוא לא אמר הרי אני בן 70 שנה, מפני שלא היה בן 70, אלא שבגיל 18 היה נראה כבן 70, מחמת שערותיו שהלבינו. רב אלעזר בן עזריה אמר את הדברים הללו ביום שמינו לנשיא, כפי שאומר רש"י לאל בדף י"ב עמוד ב'. והיה הגמרא, המעשה שהתרחש באותו יום שמינו את רב אלעזר בן עזריה לנשיא. תנא שנינו בברייתא, אותו היום שהתמנה רב אלעזר בן עזריה לנשיא, סילקו לשומר הפתח. סילקו את השומר העומד בפתח בית המדרש, וניתנה להם רשות לתלמידים להיכנס, ועשו זאת משום שהיה רבן גמליאל בתקופת נשיאותו מכריז ואומר, כל תלמיד שאין תוכו כברו, שפנימיותו כחצוניותו, לא ייכנס לבית המדרש, ועתה שהתמנה רב אלעזר בן עזריה, ניתנה רשות לכל התלמידים להיכנס לבית המדרש. במסכת יומא בדף עין ב' פרשו שתלמיד שאין תוכו כברו, היינו שעוסק בתורה, אבל אין בו יראת שמיים. ואין לחלק בין תלמיד לתלמיד חכם בעניין הזה, אומר המהרש"א. רבנו יהוידע מפרש, הכוונה היא לתלמיד הלומד שלא לשמה. אומר השפתי חכמים, משמע שתפקידו של שומר בית המדרש היה למנוע כניסת תלמידים שאין פנימיותם כחציניותם. ובמסכת יומא משמע שתפקידו היה לגבות כסף עבור הכניסה לבית המדרש. ואפשר לומר ששני תפקידים היו לו. ספרת הגמרא, הוא יומא באותו יום שניתנה רשות לכל התלמידים להיכנס, התוספו כמה ספסלי, נוספו כמה ספסלים בבית המדרש. אמר רבי יוחנן פליגי בה, נחלקו בעניין הזה אבא יוסף בן דוסטאי ורבנן. אחד אמר, אחד מהם אמר, התוספו 400 ספסלי, 400 ספסלים נוספו. ואחד אמר, אחד מהם אמר, 700 ספסלי, 700 ספסלים נוספו באותו יום לבית המדרש. אבק החלשה דעתי דה רבן גמליאל, חלשה דעתו של רבן גמליאל כשרה שנוספו ספסלים רבים בבית המדרש ביומו הראשון של רב אלעזר בן עזריה כנשיא, ואמר רבן גמליאל, דיל מה שם חס ושלום, מנעתי תורה מישראל, ואני אקבל עונש על כך. אך זו לבחל מי חצבי חיוורי דמליאן קיטמה, הראו לו בחלומו קדים לבנים מלאים איפר, לרמוז לו, כשם שהקדים הלבנים אשר יפים מבחוץ אינם ראויים לשום דבר, מפני שמלאים איפר מבפנים, גם התלמידים הללו שאין פנימיותם כחצוניותם, אינם ראויים, ונהג הראוי בזה שמנע מהם מלהיכנס לבית המדרש. ולמרות שגם רב אלעזר בן עזריה ידע שתלמידים אלו דומים לקדים יפים מלאים מאיפר, מכל מקום סבר שמתוך שלא לשמה בא לשמה, ועל אף שהיום מלאים באיפר סופם להתמלא מרגליות. ואם כן לכאורה, מה התחדש בחלום הזה? ביאר רבן יהוידע, יש חילוק בין אפר לאיפר, כי איפר לעולם לא יצלח למלאכה. מה שאין כן אפר, שאף על פי שמונח על הארץ למרמס בני אדם, אפשר לעשות ממנו כלים חשובים. והראו לו קדים מלאים באפר שאין להם תקווה לעולם, לרמוז לו שתלמידים אלו הרם כאיפר ולא כאפר, ולעולם לא יגיעו לידי חשיבות. וביאר בתוספות רבינו יהודה, שרבן גמליאל סבר שאין ללמד תורה לתלמיד שאין חיצוניותו כפנימיותו, משום ששנינו במסכת חולין בדף קוף למד ג' שכל המלמד תורה לתלמיד שאינו אגון, הרי זה כזורק אבן לעבודה זרה ששמה מרקוליס. ומבאר המהרש"א שכשם שהזורק אבן על מרקוליס, הרי הוא מוסיף לכבוד אף שדעתו לבזותה, מפני שעבודתה היא בזריקת אבנים, גם האבן עצמה נעשית שיקוץ לעבודה זרה. כך התורה שנמשלה לאבן יקרה כשמלמד אותה לתלמיד שאינו אגון, מוסיף אבני מכשול כיוון שאינו לומדה התלמיד אלא לתכלית וכוונה רעה. ואילו רב אלעזר בן עזריה סבר שדין זה נאמר רק אשר ידוע שהתלמיד אינו אגון. מסכם את הגמרא ואומרת, ולוי, ואין זה כך, אלא היה ראוי לנהוג כרב אלעזר בן עזריה וללמד גם לתלמידים שאין פנימיותם כחצוניותם. היי ליתו ודי תעודה אחזולי, מה שהראו לרבן גמליאל בחלומו שנהג כראוי רק כדי ליישב את דעתו. ולכאורה קשה, כיצד יראו מן השמיים לרבן גמליאל חלום שאינו אמת רק בשביל ליישב את דעתו? מבאר רבן יהוידע שאין חלום זה בא לרמז לו שהלכה כסברתו שאין ללמד תורה למי שאין ידוע שפנימיותו כחציוניותו, ולא כסברת רב אלעזר בן עזריה שיש ללמד גם את התלמידים הללו, אלא הראו לו בחלום רק לגבי אותם תלמידים שנכנסו לבית המדרש באותו יום, שרבן גמליאל מנעה מלהיכנס עד אותו יום, ורמזו לו כתלמידים אלו גם בסופם לא יבואו ללמוד לשמה, ואין לו להצטער כי מנע מהם מלהיכנס. אבל בעיקר הדין, הסכימו משמיים כסברת רב אלעזר בן עזריה שיש להכניס גם את מי שאין ידוע שפנימיותו כחציוניותו, משום שמתוך שלא לשמה בא לשמה. ואין אנחנו נביאים לדעת מי בסופו יבוא ללמוד לשמה ומי לא. תנא אומרת הגמרא שנינו בברייתא, מסכת עדויות כולה בו ביום נשנתה באותו יום שהתמנה רב אלעזר בן עזריה לנשיא. וכל איכא דאמרין על כל מקום בש"ס שנאמר בו בו ביום, ההוא יום אהבה. הכוונה היא לאותו יום שהתמנה רב אלעזר בן עזריה לנשיא. ולא הייתה הלכה שהייתה תלויה בספק בבית המדרש שלא פירשוה באותו היום. הואיל ומחמת ריבוי התלמידים, התרבו החידוד והפלפול ופשטו את כל הספקות. ממשיכה הגמרא לבאר מה אירע באותו יום שבו התמנה רב לזר בן עזר אל הנשיא. ואף רבן גמליאל לא מנע עצמו מבית המדרש אפילו שעה אחת. רבן גמליאל הגיע לבית המדרש גם באותו יום שמינו את רב לזר בן עזריה לנשיא. מביאה הגמרא ראיה לכך דתנן שנינו משנה במסכת ידיים פרק ד' משנה ד', בו ביום שמינו את רב לזר בן עזריה לנשיא, בא יהודה גר המוני לפניהם בבית המדרש, אמר להם, שאל אותם יהודה גר, מה אני לבוא בקהל? האם מותר לי לישא בת ישראל או לא? אמר לו רבן גמליאל, אסור אתה לבוא בקהל. אמר לו רבי יהושע, מותר אתה לבוא בקהל. ולמרות ששנינו במסכת נידה דף כ' עמוד ב' שחכם שאסר אין חברו רשאי להתיר, אז איך התיר לו רבי יהושע לבוא בקהל אחר שרבן גמליאל כבר אסר עליו? יש לבאר שבזמן שנמצאים שניהם יחד בבית המדרש, רשאי חכם אחד להתיר, אף שחברו אסר. ככה תוספות במסכת עבודה זרה דף ז' עמוד א', דיבור המתחילה נשאל. ורבן גמליאל ורבי יהושע מבארים את שיטתם. אמר לו רבן גמליאל רבי יהושע, אבל לא כבר נאמר בפרשה ששנויים בה הפסולים נישא בנות ישראל. ספר דברים פרק כ"ג פסוק ד', לא יבוא המוני ומואבי בקהל השם, גם דור עשירי לא יבוא להם בקהל השם עד עולם. הרי שגר המוני אסור לישא בת ישראל. אמר לו רבי יהושע, וכי המון ומואב במקומן אין יושבים. הם יושבים בארצם. הרי כבר עלה סנחי רב מלך אשור ובלבל את כל האומות בכל העולם. שנאמר בנבואת הנביא ישעיה על דברי מלך אשור, שנאמרו בגודל גסות רוחו, ספר ישעיה פרק י' פסוק י' ג', כה אמר, והכוונה לסנחי רב מלך אשור, בכוח ידי עשיתי ובחוכמתי כנבונותי. וכוונת הדברים, כל אשר עשיתי בדבר הניצחון היה בכוח ידי ובחוכמתי, כי אני נבון וכל גבורתי אינה מעת הקדוש ברוך הוא. בהמשך הפסוק, והסיר גבולות עמים, דהיינו האוויר את האומות מארץ לארץ, ועתידותיהם שוסייתי את עול שלל את אוצרותיהם. והגר"א מבאר שהסיר גבולות עמים פירושו שהסיר את הגבולות בין המדינות, ועתידותיהם פירושו שהסיר גם את הגבולות בין העיירות, והוא המשך לתחילת הפסוק שיסיר את הגבולות המפרידים בין האומות. ואוריד כאביר יושבים, אוריד מגדולתם יושבים רבים, הרי שבאמון ומואב יושבים גם בני אומות אחרות. ואף שגר זה הגיע מאמון, יש להסתפק האם הוא אמוני או שמה הוא מאומה אחרת שהגיע לאמון לאחר שסנחרב בלבל את כל האומות. וכל דה פריש, מרו בפריש, כל דבר שפרש ממקום מסוים ויש ספק מאיכנו, אנחנו דנים שהוא פרש מן הרוב. ולמידים זאת, מהפסוק אחרי רבים להטות. ומבואר במסכת כתובות בדפתתווה ועמוד א', שדין זה נאמר רק כאשר הנידון פרש ממקומו והספק מאיכן פרש, אבל כאשר הנידון קיים במקום קביעותו, אין אנו דנים אותו שום מהרוב, אלא כספק שיש בו מחצה על מחצה. ואם כן טוען רבי יהושע, הוא הדין לגבי הגר הזה, יש לדון אותו כמי שפרש מרוב אומות העולם, שמותרות לישא בת ישראל בגירותן ולהתירו בבת ישראל. אמר לו רבן גמליאל, ולא כבר נאמר בנבואה האמורה לגבי אחרית הימים בספר ירמיה, פרק ממתת פסוק וב, ואחרי כן אשיב את שבות בני עמון נאום השם. וכבר שבו למקומם, ויש לומר שהוא עמוני ולא אוסרו בבת ישראל. הקדוש ברוך הוא הבטיח שישובו בני עמון, ואנחנו רואים שהתיישבה שוב עמון אחר חורבנה. אם כן ודאי יש להחזיקם שהם בני עמון ששבו לארצם, מסביר התפארת ישראל. אמר לו רבי יהושע, אבל הוא כבר נאמר בנבואה האמורה לגבי אחרית הימים בספר עמוס פרק ט' פסוק י' ד', ושבתי את שבות עמי ישראל, ועדיין לא התקיימה נבואת הנביא ולא שבו, אלא יש הרבה מהם עדיין בגולה. ואם כן יש לומר שגם לגבי עמון ומואב לא התקיימו עדיין נבואות הנביא שאמר, ואחרי כן אשיב את שבות בני עמון נאום השם. וכן מה שנאמר, ושבתי שבות מואב באחרית הימים, עדיין לא התקיימה, ומעורבים בהם גם אומות אחרות, ויש לנו ללכת אחרי הרוב. ומיד יתירו חכמים לבוא בקהל. ואחורה קשה, כיצד מקיש ומשווה רבי יהושע את ישראל לעמון ומואב ומוכיח שעמון ומואב לא שבו למקומם ממה שישראל לא שבו למקומם. הרי אפשר לומר שעמון ומואב שבו למקומם, אף על פי שישראל לא שבו מגלותם. מבאר הרמב"ן שרבי יהושע מוכיח זאת משום שנאמר במואב באחרית הימים, כמו שנאמר לגבי ישראל. וממה שישראל עדיין לא שבו, מוכח שגם מואב עדיין לא שבו. והראשון לציון ביאר, הואיל ושנינו במדרש תנחומה על פרשת מצורה שביקש הקדוש ברוך הוא להגלות את ישראל בשעה שחטאו, אבל אמר שאם ישראל יגלו תחילה, נעשים הם חרפה וקלון לכל האומות. על כן הביא סנחרב הרשע על כל האומות והגלה אותם תחילה. אם כן יש לומר שכל זמן שישראל לא שבו מהגלות, גם שאר האומות לא שבו, בכדי שישראל לא יעשו חרפה וקלון לכל האומות. וזו הייתה סברת רבי יהושע. לאחר שנפסקה הלכה כרבי יהושע, הלך רבן גמליאל לפייסו, אמר רבן גמליאל, הואיל ואחי אהבה, היות וכך היה שנפסקה הלכה כרבי יהושע לגבי יהודה גר המוני, ונמצא שציירתיו בחינם, וביאר המגיד תעלומה שהואיל ונפסקה הלכה כמותו, מוכח שהקדוש ברוך הוא עמו, כמבואר במסכת סנהדרין דף צד ג' עמוד ב', לגבי דוד שנאמר בו בספר שמואל א', והשם עמו, מפני שהלכה כמותו בכל מקום. ומחמת כן הלך רבן גמליאל לפייסו, אי זיל ואפייסה לרבי יהושע, אומר רבן גמליאל, ללך ואפייס את רבי יהושע. כמעט אלה ויתה, כאשר הגיע רבן גמליאל לביתו של רבי יהושע, חזינו להשייתה דוויתה דמשחרן, ראה שקירות ביתו שחורים. אמר לי, אומר לו רבן גמליאל, מכותלי ביתך אתה ניכר שפחמי אתה. מקירות ביתך נראה שאתה עושה פחמים. ורשי בעבודה זרה בדף ט"ז עמוד ב' מבאר שכוונתו של רבן גמליאל הייתה לומר לו שמקירות ביתך השחורים ניכר שאתה רגיל בתורה, שכן דרך תלמידי חכמים שמצטערים על לימוד תורה ואינם מקפידים על הנוי. אמר לי, ישיב לו רבי יהושע, אוי לו לדור שאתה פרנסו, שאתה ממונה עליו. מפני שאי אתה יודע בצערן של תלמידי חכמים במה הם מתפרנסים וכמה הם ניזונים. שאין אתה מכיר בצער תלמידי חכמים ואינך יודע שהם נאלצים להתפרנס ולהיות ניזונים ממלאכות בזויות כגון אלו. ובייר בשוט התשבץ, שרבי יהושע היה אב בית דין והיה אסור לו לעשות מלאכה בפרסיה, כמבואר במסכת קידושין דף עין, שאסור לאדם שיתמנה פרנס על הציבור לעשות מלאכה בפני שלושה אנשים. ורשי מפרש שם את העם הדבר משום שגנאי הוא לציבור, שיהיו צריכים לזה שאין לו מי שיעשה את מלאכתו. ומחמת כן היה עושה רבי יהושע את מלאכתו בצינה, ולכן לא ידע רבן גמליאל שהוא פחמי. כי אם היה יודע שנצרח לכך, ודאי היה משתדל לפרנסו. מכל מקום אמר לו רבי יהושע, אוי לו לדור שאתה פרנסו, שראוי היה שתפשפש במעשם של תלמידי חכמים, לדעת ממה הם מתפרנסים כדי שלא יהיו ניזונים בצער. אמר לו רבן גמליאל, עניתי לך, דיברתי מולך יותר מהראוי. מחול לי. לא אשגח בי, לא התרצה רבי יהושע למחול לרבן גמליאל. אמר לו רבן גמליאל, עשה בשביל כבוד אבא. מחל לי בשביל כבוד אבי, רבן שמעון בן גמליאל, שהיה מעשרה הרוגי מלכות. ורב ניסים גאון גרס, עשה בשביל כבוד בית אבא. ופירש שאמר לו, מחל בשביל כבוד זקני, שהוא הלל הזקן שהיה מזרע דוד המלך. פייס התפייס רבי יהושע ומחל לו. לאחר שפייס רבן גמליאל את רבי יהושע, רצו חכמים להחזירו לנשיאות. אמרו החכמים שהיו בבית רבי יהושע, מן נייזל ולימה לו לרבנן מי ילך ויאמר לחכמים שבבית המדרש שפייס רבן גמליאל את רבי יהושע וראוי להשיבו לנשיאות. אמר לו, הוא כובס, אנא אזילנה. אמר להם, כובס אחד אני אלך. שלח לו רבי יהושע לבי מדרשה, שלח רבי יהושע ביד הכובס לבית המדרש דברים אלו. מן דלאו איש מדה ילבש מדה, הרגיל ללבוש את המעיל ללבשנו, כלומר הרגיל בנשיאות יהיה נשיא, דהיינו רבן גמליאל. ומן דלאו איש מדה יאמר למן דלאו איש מדה שלח מדח, ואנא אלבשי. ומי שלא רגיל ללבוש את המעיל, האם יכול לומר למי שרגיל ללבוש את המעיל פשוט מעילך ואני אלבשנו? כלומר, אין ראוי לרב לזר בן עזריה ללבוש את מעיל הנשיאות במקומו של רבן גמליאל. חכמים שבבית המדרש לא הסכימו לקבל את דברי הכובס ולהחזיר את רבן גמליאל לנשיאות. אמר לו רבי עקיבא לרבנן, תרוקו גלי, סגרו את הדלת, דלא ליתו עבדי דרבן גמליאל ולצערו לרבנן, כדי שלא יבואו עבדיו של רבן גמליאל ויצערו את החכמים. כיוון שהכובס לא אמר את דבריו בשם רבי יהושע, סבר רבי עקיבא שהוא אמר זאת מדעת עצמו והוא מעבדי רבן גמליאל והם באים לצייר את החכמים שיחזירו את רבן גמליאל לנשיאות. וכשראה זאת רבי יהושע אמר אלך בעצמי ולא על ידי שליח כדי שיראו שבאמת מחל. ובמנחם הישיב נפש הוא מבאר שרבי עקיבא סבר שכיוון שרבי יהושע התפייס בוודאי יבואו עבדי רבן גמליאל ויצערו את החכמים שתכף יחזירו את רבן גמליאל לנשיאות. והחכמים רצו תחילה להתייעץ באיזה אופן להחזירו. כמו שאמרו לקמן, איכי נעביד, כיצד נעשה? לכן סגרו את הדלת וזו גם הייתה כוונת רבי יהושע שאמר מוטב אקום ואלך בעצמי, כדי לגמור את הדבר לפני שיבואו עבדי רבן גמליאל. אם כן, אומר רבי עקיבא לחכמים, סגרו את הדלת, ומאחר שלא רצה רבי עקיבא לקבל את דברי הכובס, אמר רבי יהושע, מוטב דאי קום ואיזה לאן על הגביו, אקום ואלך בעצמי עליהם לבית המדרש. אתה טרף הבבה, בא רבי יהושע, הקיש על הדלת באגרופו, ואמר לו, מזה בן מזה יזה, כהן בן כהן ראוי להזות את מי החטאת. הנטמע בתומת מת נתאר, על ידי הזעת מים חיים שבתוכם איפר פרה אדומה נקראים מי חטאת, והזעה זו נעשית ביום השלישי וביום השביעי לתומתו, ולאחר ההזעה שביום השביעי תובל ונתאר בערב. ואף שהזעת מי חטאת קשירה גם בזרים כאמור במסכת יום הדף עם ג', מכל מקום היו רגילים הכהנים להזות, לכן הקט רבי יהושע את המילים מזה בן מזה, מסביר הרשש. אז אם כן אומר רבי יהושע, כהן בן כהן ראוי להזות את מי החטאת ושאינו לא מזה ולא בן מזה, יאמר למזה בן מזה, מי שאינו כהן ואינו בן כהן, האם יכול לומר לכהן בן כהן המזה את מי החטאת? מימך מי מערה ואפרך איפר מקלה? מה אם אילו שאתה מזה אינם מי חטאת אלא מי מערה שדרכם להיות צרוכים? ואיפר זה אינו איפר פרה אלא איפר סתם, הקלוי בקירות ובתנורים, וכוונת רבי יהושע הייתה לומר, כשם שאין אדם נוגע בכהונה הראויה למי שבא מזרע אהרון הכהן, והיינו רב לזר בן עזריה, הבא מזרע כהנים, כמבואר ליל בדף זך עמוד ב' שרב לזר בן עזריה היה דור עשירי לעזרה ועזרה היה כהן, כמבואר בספר עזרה פרק ז', כמו כן אין לגעת בנשיאות הראויה לרבן גמליאל שהוא מבני הנשיאים. הוא הוסיף לומר כשם שסומכים על הכהן שהם מי חטאת ולא מים פסולים, כך יש לסמוך על רבן גמליאל שעושה כדין ולדגדק אחריו במה שנוגע לנשיאותו. ומסביר המערשה שבא רבי יהושע להפיס את דעת רב לזר בן עזריה ולכן נקט במשל המבהר שהוא ראוי להיות כהן, וכשם שאין אחר ראוי להיות כהן במקומו, כך אין לו להיות נשיא במקומו של רבן גמליאל. היא לא השיטה מקובצת, כותב, שהמשל הזה הוא על רבן גמליאל, ולפירושו צריך לומר שכוונת רבי יהושע הייתה לומר שכשם שהכהונה עוברת למי שבא מזרע אהרון, כך גם הנשיאות עוברת למי שבא מזרע הנשיאים. ועל כן יש לרבן גמליאל להיות נשיא. קיבלו חכמים את דברי רבי יהושע והסכימו להחזיר את רבן גמליאל לנשיאות. אמר לרבי עקיבא, רבי יהושע, כיוון שנתפייסת, אנחנו מסכימים להחזיר את רבן גמליאל לנשיאות. כלום עשינו אלא בשביל כבודך, שהרי לא הורדנו מן הנשיאות, אלא למען כבודך. לכן למחר אני ואתה נשכים לפתחו, כדרך שמשכימים לפתחי מלכים ואנשים חשובים להראות לו שאנחנו רוצים להחזירו לנשיאות. וכיוון שאנו נייצא, כולם ייצאו אחרינו. לאחר שהסכימו החכמים שצריך להחזיר את רבן גמליאל לנשיאות, הסתפקו כיצד יש לנהוג עם רב לזר בן עזריה הנשיא. אמרי, אמרו החכמים, איכי נעביד, כיצד נעשה? נעברי, נוריד אותו מנשיאותו, אסור לעשות את זה. גמירי מסורת בידינו, מעלים בקודש ואין מורידים, מותר לשנות כל דבר שבקדושה רק לתוספת מעלה, אבל אין לגרוע ממעלתו. אם נשאיר אותו בנשיאותו, נדרוש מר חד השבתא ומר חד השבתא, ידרוש רבן גמליאל שבת אחת, ורב לזר בן עזריה שבת אחת, עתה לקנויה יבואו לידי קינה, כמו ששנינו במסכת חולין בדף סמך עמוד ב', אין שני מלכים משתמשים בכתר אחד בשווה. ומחמת כן, אין לעשות כך, אלא לדרוש רבן גמליאל תלת השבתי, ידרוש רבן גמליאל שלוש שבתות, ורב לזר בן עזריה ידרוש חד השבתא, שבת אחת. וביאר רבן יהוא ידע, יש לרבן גמליאל שני יתרונות על רב לזר בן עזריה. א', שהיה נשיא לפני רב לזר בן עזריה, ודבר ידוע בחוקי השררה, שמי שהיה בשררה הראשון יש לו זכות קדימה על חברו, ב', משום זכות אבותיו שהיו נשיאים. ומחמת כן נתנו לו שתי שבתות יותר מרב לזר בן עזריה. ואילו בגיליון השס הוא גורס שרבן גמליאל ידרוש שתי שבתות ורב לזר בן עזריה שבת אחת. היינו דאמר מר, זה מה ששנינו בברייתא במסכת חגיגה דף ג' עמוד א', שרבי יהושע שאל את רבי יוחנן בן ברוקה ואת רב לזר חיסמה, שבת של מי הייתה? מי דרש בשבת הזו? והשיבו לו של רב לזר בן עזריה הייתה. משמע שהיו שבתות שרבן גמליאל דרש בהן והיו שבתות שרב לזר בן עזריה דרש בהן. עכשיו מבארת הגמרא מיהו אותו תלמיד ששאל לאל בדף זך עמוד ב' את רבי יהושע ורבן גמליאל, האם תפילת ערבית היא רשות או חובה? ואותו תלמיד ששאל האם תפילת ערבית רשות או חובה, רבי שמעון בן יוחאי אבא. היה זה רבי שמעון בר יוחאי. ולכאורה תמוע, מדוע הביאה הגמרא את שמו של אותו תלמיד רק בסוף המעשה ולא פתחה בתחילה מעשה ברבי שמעון בר יוחאי, שבא לפני רבי יהושע? מסביר רבן יהוא ידע, הואיל ושנינו במסכת שבת דף למד בית עמוד א' מגלגלים זכות על ידי זכאי וחובה על ידי חייב, אם כן השומע מעשה זה יערר אחר רבי שמעון בר יוחאי, שהתגלגלה חובה על ידו ומחמתו העבירו את רבן גמליאל מן הנשיאות. אבל אחר סיום המעשה שחזר רבן גמליאל לנשיאותו והתגלגלה זכות לרבן גמליאל ורב לזר בן עזריה על ידו, ביארה הגמרא מיהו אותו תלמיד שעל ידו התגלגלו הזכויות הללו. אומרת הגמרא, שנינו במשנה לאיל בדף חבב עמוד א', המשנה שפתחה את הפרק הרביעי, פרק שאנו עוסקים בו תפילת השחר, ושל מוספים זמן תפילת מוסף כל היום, דהיינו מבוקר ועד ערב, שהרי את הקורבן המוסף היה ניתן להקריב מיד אחרי הקרבת קורבן התמיד, ואם כן גם תפילת מוסף ניתנת להתפלל מיד בבוקר. אומרת הגמרא, אמר רבי יוחנן, אף על פי שזמנה כל היום אין לאחרה הרבה, ואם אחר מלהתפלל אותה עד לאחר שבע שעות נקרא פושע. וכוונת רבי יוחנן היא שאף לחכמים שזמנה כל היום אם אחר מלהתפלל אותה עד לאחר שבע שעות נקרא פושע. ככה רמב"ם בפירוש המשניות. ולכמן בדף מ"ג עמוד ב' רש"י מפרש פושע מתעצל. אבל תכף נראה שמדברי רבי יהושע בן לוי, שכל המתפלל תפילת מוסף לאחר שבע שעות, לשיטת רבי יהודה עליו נאמר הפסוק בספר צפניה, נוגי ממועד אספתי, ראינו לשון שעבר, משמע שיש לפרש גם בדברי רבי יוחנן שהוא פושע ממש ולא מתעצל. מביאה הגמרא ברייתא העוסקת בדין אדם שעומד להתפלל מוסף ומנחה, איזה מהם יקדים. תנו רבנן. שנו חכמים בברייתא, מי שהיו לפניו שתי תפילות להתפלל, אחת של מנחה ואחת של מוסף, שהגיע שעה שש ומחצה שהיא זמן מנחה, כמבואר לאל בדף חבב עמוד ב' שמותר להתפלל תפילת מנחה משעה שש ומחצה, ועדיין יכול להתפלל מוסף שזמנה עד שעה שביעית, מתפלל של מנחה בתחילה ואחר כך מתפלל של מוסף, משום שזאת הדירה, תפילת מנחה מתפללים מדי יום, וזו אינה תדירה, תפילת מוסף אין מתפללים מדי יום, ותדירה קודמת. אלו הם דברי חכמים. תדיר ושאינו תדיר, תדיר קודם, אומרת המשנה במסכת זבחים דף פיתת עמוד א', ומשם למידים לכל המצוות שבתורה שיש להקדים את התדיר. רבי יהודה אומר, מתפלל של מוסף בתחילה ואחר כך מתפלל של מנחה, משום שזו מצווה עוברת, שזמן תפילת מוסף עד סוף שבע שעות, וזו מצווה שאינה עוברת, זמן תפילת מנחה הוא עד הערב, על כן יש להתפלל מוסף בתחילה, בכדי שלא יעבור זמנה. ובביאור מחלוקתם כותב רשי לאל בדף זך עמוד א', דיבור המתחיל מתפלל, שחכמים לשיטתם לעיל בדף חבב עמוד א', שזמן תפילת מוסף כל היום, כמו זמן תפילת מנחה, על כן לא חוששים שיבוא זמן תפילת מוסף. וסוברים חכמים שיש להקדים להתפלל מנחה, שהיא תדירה, כי תדיר ושאינו תדיר, תדיר או קודם. ואילו רבי יהודה הולך לשיטתו לעיל בדף זך עמוד א', שזמן תפילת מוסף הוא עד שעה שביעית, על כן סובר שיש לו להקדימה לתפילת מנחה שלא יעבור זמנה. אבל רשי כאן מפרש שחכמים סוברים שיש להקדים תפילת מנחה למוסף, כדי שלא ייקרא פושע גם על תפילת מנחה. פוסק רבי יוחנן את ההלכה, אמר רבי יוחנן, הלכה מתפלל של מנחה בתחילה ואחר כך מתפלל של מוסף כשיטת חכמים. ולמרות שבדרך כלל יחיד ורבים הלכה כרבים, למה צריך רבי יוחנן להשמיענו שהלכה כחכמים? משום שדברי רבי יהודה שזמנה עד 7 שעות מסתברים יותר. שהרי נאמר בספר במדבר פרק כוח פסוק ת', וביום השבת משמע שיש להקריבו בעיצומו של יום. וכן מפני שקורבן מוסף היה צריך לעלותו על גבי המזבח קודם הכתרת תמיד של בין הארבעים שהגיע זמנו להכתרה משעה שביעית. ממילא לכאורה צריך להתפלל תפילת מוסף שהיא כנגד קורבן מוסף לפני מנחה שהיא כנגד תמיד של בין הארבעים. ועל כן הוא צריך לחדש אף על פי כן הלכה כחכמים. כך מסביר הפני יהושע. מביאה הגמרא מעשה בעניין הזה. רבי זרע כאב יחליש מגירסה, כאשר נחלש רבי זרע מחמת רוב לימודו ולא היה בו כוח ללמוד, אבי אזיל ויתיב הפיתחה דבי רבי נתן בר טובי, היה הולך ויושב על פתח ביתו של רבי נתן בן טובי. אמר רבי זרע, כי חלפי רבנן אז איקו מקמיו ואקבל אגרה, כאשר יעברו לפניי חכמים היוצאים מביתו של רבי נתן בר טובי, בשעה שיסיימו את לימודם אקום לפניהם ואקבל שכר על קיום המצווה מפני שיבה תקום. כמבואר במסכת קידושין דף למד בית עמוד בית, שדין זה נאמר רק בחכם, ונחלקו שם תנקמה ורבי יוסי הגלילי, האם דין זה נאמר רק בזקן חכם או אפילו בצעיר חכם. ולמרות ששנינו במסכת אבות פרק א' משנה ג', אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, אלא היוו כעבדים המשמשים את הרב שלו על מנת לקבל פרס, אז כיצד התכוון רבי זרע לקום לכבוד חכמים על מנת לקבל שכר? אלא שנפסק בשולחן ערוך חושן משפט סימן למדל את סעיף חי, שאף שאסור ליטול שכר כדי להעיד עדות, מותר ליטול שכר עבור הליכה במיוחד לראות דבר, כדי שיוכל להעיד. אם כן, גם לעניין עשיית מצווה כדי ליטול שכר, יש לומר שהאיסור הוא רק בעצם קיום המצווה בשעה שמחויב לעשותה. אבל להביא את עצמו למצב שיתחייב במצווה, מותר לעשות כן על מנת לקבל שכר. ולכן הלך רבי זרע, והכניס את עצמו לידי חיוב על מנת לקבל שכר. כך מסביר הפני שלמה. מספר את הגמרא, נפק עתה, יצא ובא רבי נתן בר טובי. אמר לו רבי זרע, מן אמר הלכה בי מדרשה? מי אמר בבית המדרש שההלכה כרבי יהודה? אמר לי, הישיב לו רב נתן בר טובי, בבית המדרש לא נאמר שהלכה כרבי יהודה. אלא אחי אמר רבי יוחנן, כך אמר רבי יוחנן, אין הלכה כרבי יהודה, דאמר, מתפלל אדם של מוסף, אחר כך מתפלל של מנחה. אלא הלכה כחכמים הסוברים שיש להתפלל תפילת מנחה בתחילה. ורשי מפרש ששאלת רבי זרע הייתה, מי שנה בבית המדרש הלכה כרבי יהודה? והשיב לו רבי נתן שנפסק להפך, שאין הלכה כרבי יהודה. ובייר הצלח שרשי לא בייר כפשוטו ששאלת רבי זרע הייתה, מי הוא התנה ששנה? שאין הלכה כרבי יהודה, וישיב לו רבי נתן שרבי יוחנן שנה זאת, שאם כן היה לרבי נתן להשיב, רבי יוחנן אמרה, ולא היה לו להאריך כפי שנראה, אחי אמר רבי יוחנן, אין הלכה כרבי יהודה, דאמר מתפלל וכולי. אם כן, נחזור עוד פעם על דברי הגמרא, נפקת יצא ובא רבי נתן בר טובי, אמר לי, שואל אותו רבי זירא, מן אמר הלכה בי מדרש, מי אמר בבית המדרש הלכה כרבי יהודה? אמר לי, ישיב לו רבי נתן בר טובי, בבית המדרש לא נאמר שהלכה כרבי יהודה, אלא אחי אמר רבי יוחנן. רבי יוחנן אמר, אין הלכה כרבי יהודה, דאמר מתפלל אדם של מוסף, אחר כך מתפלל של מנחה, אלא הלכה כחכמים הסוברים שיש להתפלל תפילת מנחה בתחילה. אמר לי, שאל אותו רבי זירא, רבי יוחנן אמרה? האם רבי יוחנן אמר את ההלכה הזו? אמר לי, ישיב לו רבי נתן בר טובי, אין, כן, רבי יוחנן אמר את ההלכה הזו. תנא מיני 40 זימנין, שנה רבי זירא מרבי נתן בר טובי את ההלכה הזו 40 פעמים. ובמסכת תענית דף ח עמוד א' שנינו, שריש לקיש סידר את המשנה 40 פעמים כנגד 40 יום שניתנה בהם התורה. ורשי מפרש שם שעשה כן כדי שתתקיים בידו. ולפי רבד אבא רבא שם, מספיק שילמד 24 פעמים כנגד תורה נביאים וכתובים שהם 24 ספרים. כמבואר במסכת בבא בתרא דף י"ד עמוד ב'. אם כן, שנה רבי זירא מרבי נתן בר טובי את ההלכה הזו 40 פעמים. אמר לי, שאל אותו רבי נתן בר טובי, מדוע ההלכה הזו חביבה עליך שאתה שונה אותה 40 פעמים? האם מפני שחדה אילך? זו ההלכה הראשונה ששמעת בשם רבי יוחנן ולא למדת עד היום דבר מפיו? או מפני שחדת אילך, שזו הלכה חדשה בשבילך? מפני שהיית סבור עד היום שהמורה אחר אמרה. אמר לי, ישיב לו רבי זירא, חדתי לי, זו הלכה חדשה בשבילי, משום דמספקה לי ברבי יהושע בן לוי. הייתי סבור שרבי יהושע בן לוי אמרה. מביאה הגמרא דרשה מרבי יהושע בן לוי בעניין המאחר להתפלל תפילת מוסף. אמר רבי יהושע בן לוי, כל המתפלל תפילה של מוספין לאחר 7 שעות לרבי יהודה הסובר שזמנה עד 7 שעות. עליו הכתוב אומר את האמור בספר צפניה פרק ג' פסוק חי, נוגי ממועד הספתי. ממך היו. כלומר, מחמת שאיחרו את מועדי התפילות, נעשים שבורים, אסופים וקלים. מבררת הגמרא, מהי משמע די נוגי לישנה דתבראו, מהיכן משמע שנוגי זה לשון של שבר? מבררת הגמרא כדי מתרגם רב יוסף, ממה שתרגם רב יוסף את הפסוק הזה לארמית. ולמרות שיונתן בן עוזיאל תרגם את הנביאים כמבואר במסכת מגילה דף ג' עמוד א', נוקטת כאן הגמרא רב יוסף משום שהיה בקי בתרגום שתרגם יונתן בן עוזיאל. ומה תרגם רב יוסף? תברא אתי על סנאון דבית ישראל על דאחרו זמני מועדיה דבירושלים. שבר יבוא על שונאי ישראל, שזה כמובן בלשון סגי נאור, בכל מקום שמדובר בעניין רע, מכנים את עם ישראל בלשון שונאיהם של ישראל, והכוונה לישראל עצמם, שאיחרו זמני המועדים שבירושלים, מכאן משמע שנוגי זה לשון שבר. ותוסות בדיבור המתחיל כדי במתרגם מבארים שכוונת תרגומו של רבי יוסף הוא על זמני התפילה, כמו שדרש רבי יהושע בן לוי. הואיל ואין לפרש את כוונת הכתוב על הרגלים עצמם, שהרי לא שייך בהם איחור, משום שאין להם תשלומים. ומקשה רבי עקיבא איגר על פירוש התוספות, הרי גם לתפילת מוסף אין תשלומים. ואם כן, מדוע לגבי תפילת מוסף שייך לשון איחור יותר מאשר לגבי מועדים עצמם? המהרש"א ביאר שכוונת תרגומו של רבי יוסף הוא על זמני המועדים עצמם, ובגמרא כאן דרשו אותו על תפילת מוסף, ולא כתרגום רבי יוסף, מה שהביאה הגמרא את תרגום רבי יוסף רק כדי ללמוד שנוגי זה לשון שבר. רבי אלעזר דורש את הפסוק הזה על המאחר להתפלל תפילת שחרית. אמר רבי אלעזר, כל המתפלל תפילה של שחרית אחר 4 שעות, לרבי יהודה הסובר שזמנה עד 4 שעות, עליו הכתוב אומר, נוגי ממועד הסבתי ממך היו, כלומר, נעשים נוגים מחמת שאיחרו את מועדי התפילות. שואלת הגמרא, מאי משמע דאי נוגי לשנת צער, ומאיכן משמע שנוגי הוא לשון צער? מבארת הגמרא, מי דכתיב, נאמר בתהילים קי"ט, דלפה נפשי מתוגה, נטפה נפשי מצער, כלומר, נחסרה והולכת מרוב צער, הרי שהוא לשון צער. מקור נוסף, רב נחמן בר יצחק אמר, משמע כך מאחה מכאן, נאמר לגבי צער ירושלים לאחר חורבן הבית במגילת איכה פרק א' פסוק ד', בתולותיה נוגות, הכוונה בצער, והיא וירושלים מר לה, הרי שהוא לשון צער. לחיית בדף כוח עמוד ב', מביאה הגמרא מעשה בעניין תפילת מוסף. רב אביה חלש, רב אביה חלה, ולא עתה לפירקה דרב יוסף ולא בא בשבת לשיעורו של רב יוסף. רב יוסף היה ראש הישיבה בפומפדיטה והיה דורש בשבת לפני תפילת מוסף. לאחר מכן היו הולכים לבית הכנסת ומתפללים תפילת מוסף. למחר קיאטה, כאשר בא למחרת לבית המדרש, באי אביה להנוח את דעת רב יוסף, רצה אביה להניח את דעתו של רב יוסף שלא יצטער ויקפיד על רב אביה, שלא הגיע לשיעורו. אמר לי, שאל אביה את רב אביה, מה איתה, מה לא אתה מר לפירקה? מדוע לא הגיע הרב לשיעורו של ראש הישיבה? אמר לי, השיב לו רב אביה, דאב אחד יש לי באי ולא מצינה, נחלש לי בי ולא הייתי יכול לבוא. אמר לי, שאל אותו אביה, אמי לא טעמת מדי ואתית? מדוע לא טעמת משהו לחזק את לבך ובאת? אמר לי, השיב לו רב אביה, וכי לא סבר למר, ליד רבונה, אין הרב סובר את דברי רבונה? דאמר רבונה, אסור לו לאדם שיתאום כלום קודם שיתפלל תפילת המוספין, ומכיוון ששיעורו של רב יוסף היה קודם תפילת המוסף, היה אסור לי לתאום כלום. אמר לי, השיב לו אביה, איבא אלי למר לצלוי אצלות הדמוספין ביחיד, ולתאומידה ולמייתי. היה לו לרב להתפלל תפילת המוספין ביחידות, לתאום משהו אחרי תפילת המוסף ולבוא לשיעור. אמר לי, השיב לו רב אביה, ולא סבר למר, להדה אמר רב יוחנן, וכי אין הרב סובר את מה שאמר רב יוחנן, אסור לו לאדם שיקדים תפילתו לתפילת הציבור? לכן לא התפללתי מוסף ביחידות לפני הציבור. אמר לי, שאל אותו אביה, לבית מר עלה, וכי לא שנינו בבית המדרש לגבי הדין הזה? אמר רבי אבא, בציבור שנו. דברי רבי יוחנן שאמר שאין לאדם להתפלל לפני הציבור נאמרו רק במי שנמצא בבית הכנסת עם הציבור, אז אין לו להתפלל לפניהם ביחידות. אבל מי שנמצא בביתו יכול להתפלל מוסף ביחידות גם קודם שיתפללו הציבור. אומר המשנה ברורה בסימן צד סעיף קטן למדלת, ממשמעות דברי הגמרא נראה שאסור להקדים תפילת מוסף ביחידות לתפילת הציבור, אף לצורך לימוד תורה. פוסקת הגמרא, ולית הלכתה, אין הלכה לא כרבונה ולא כרבי יהושע בן לוי. ומבארת הגמרא, אין הלכה כרבונה לגבי הדה אמרן, מה שאמרנו שאסור לאדם לתאום כלום לפני תפילת מוסף, אלא ההלכה היא שמותר לתאום קודם תפילת מוסף. ואין הלכה כרבי יהושע בן לוי, דאמר רבי יהושע בן לוי, כיוון שהגיע זמן תפילת המנחה, אסור לו לאדם שיתאום כלום קודם שיתפלל תפילת המנחה, אלא ההלכה היא שמותר לתאום לפני תפילת המנחה. וממה שאמר רבי יהושע בן לוי, אסור לתאום, משמע שאף אם התחיל לאכול קודם שהגיע זמן המנחה, חייב להפסיק אכילתו כשהגיע זמן המנחה. ואכן ההלכה שמותר לתאום לפני תפילת המנחה, אומרים תלמידי רבנו יונה שרק טעימה מותרת כגון אכילת פירות או אכילת פת מועט, אבל סעודה אסורה. וחיית מוריי ורבותיי וחיית אחיי ורעיי, הגענו למשנה הראשונה מתוך שתי המשניות המצויות בדף כוח עמוד ב'. המשנה שלפנינו מבארת את התפילות שהתפלל רבי נחוניה בן הקנה בכניסתו לבית המדרש וביציאתו ממנו. אומר הרמב"ם בפירוש המשניות, תפילות אלו יכולות להיאמר בין בישיבה בין בעמידה, ואינו צריך להחזיר פניו לצד מזרח ולא ישתחווה בהם או ייפול על פניו, ואף על פי כן נקראות תפילות משום שכל בקשה נקראת תפילה. ומסביר התפארת ישראל את מיקום המשנה פה, הועיל וסיים מתנה לשנות את זמני התפילות, שנה דיני תפילות בית המדרש, מפני שראוי ללכת בסיום התפילה מבית הכנסת אל בית המדרש. אומרת המשנה הראשונה בדף כוח עמוד ב', רבי נחוניה בן הקנה היה מתפלל בכניסתו לבית המדרש וביציאתו תפילה קצרה. אמרו לו, מה מקום לתפילה זו? מה הטעם לתפילה הזו? אמר להם, בכניסתי לבית המדרש אני מתפלל שלא יערה דבר תקלה על ידי, שלא יטעו תלמידי בדבריי. וביציאתי מבית המדרש אני נותן הודעה על חלקי, מודה על הטובה ששם חלקי מיושבי בית המדרש. כפי שהברייתא תבאר בהמשך. רבן יהוידע מבאר, הואיל ורבי נחוניה היה מתפלל מיד בפתח בית המדרש, שאלו אותו מה מקום לתפילה זו, מדוע הוא מתפלל אותה מיד בכניסתו ולא בתוך בית המדרש. הוא ישיב להם שמפני שאין זו תפילה על צורכי הגוף, אלא מתפלל על שלא תארה תקלה בבית המדרש על ידו, מתפלל אותה מיד בכניסתו, לכן ביציאתו נותן הודעה על חלקו, ולכן אומר זאת בשעה שנפרד מבית המדרש, סמוך לפתח. זוהי המשנה שלנו הראשונה בדף כוח עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מבארת הגמרא את נוסח התפילה שיש להתפלל בכניסה לבית המדרש וביציאה ממנו. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא בכניסתו לבית המדרש, מה הוא אומר, וממה שלא נאמר מה היה אומר, שמשהו רק סיפור דברים על תפילותיו של רבי נחוניה, אלא מה אומר, שפירושו, מה צריך אדם לומר בכניסתו וביציאתו, מדייק הרמב"ם בפירוש המשניות, שכל הנכנס לבית המדרש חייב להתפלל תפילות אלו. אם כן, בכניסתו לבית המדרש, מה הוא אומר? יהי רצון לפניך השם אלוקי, שלא יירא דבר תקלה על ידי, דהיינו שלא יטעו תלמידי בדבריי, ולא אקשל מדבר הלכה, דהיינו אעשה מעשה שלא כהוגן, וישמחו בחבריי על כישלוני. ורש"י מפרש שישמחו חבריו על כישלונו, ומחמת כן יגיעו שתי רעות, א' הכישלון בדבר הלכה, ב' שעל ידי שישמחו בו חבריו יגרום להם שיאנשו. אבל רבי עובדיה מברטנורא ביאר שהרעה היא שיאנשו חבריו על ידו, ואילו עצם הכישלון בדבר הלכה אינו רעה, כיוון שחבריו רבים והלכה כרבים, ולא תבוא מזה שום תקלה להלכה. ואילו המהרש"א ביאר באופן אחר, שמבקש שלא ייכשל בדבר הלכה, ועל ידי שלא ייכשל ישמחו בו חבריו. המשך התפילה אומרת הגמרא, ולא אומר אפילו אמירה סתם על דבר תמה שהוא טהור, ולא על טהור שהוא תמה, ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. ויש לבאר את הכוונה שלא ייתו חבריו, ומחמת כן הוא ישמח בכישלונם, כמבואר ברש"י לגבי ולא ייכשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי. אבל המהרש"א מבאר את כוונתו שחבריו לא ייכשלו בדבר הלכה, ומחמת שלא ייכשלו ישמח בהם, כמו שהוא ביאר לאל לגבי ולא יקשל בדבר הלכה, ואם לא יקשל ממילא ישמחו בחבריי. ביציאתו מבית המדרש מה הוא אומר? מודה אני לפניך השם אלוקי ששמת חלקי מיושבי בית המדרש, ולא שמת חלקי מיושבי קרנות, אותם עמי הארץ העוסקים בדבר שיחה, שאני משכים והם משכימים, אני משכים לדברי תורה והם משכימים לדברים בתהילים, אני עמל והם עמלים, אני עמל ומקבל שכר. ומבאר הבן יהוידע שהעמל עצמו נחשב בעיני העמל לקבלת שכר, משום שהוא שמח ומשתעשע בעמל הזה, והם עמלים ואינם מקבלים שכר. ולכאורה תמוע גם העמל בדברים בתהילים מקבל שכר. מבאר החפץ חיים על התורה שהנוהג שבעולם הוא שהסוחר פועל לתפור לו בגד או מנהלים, והפועל עמל בזיעת אפיים יומם ולילה ולא יעלה בידו כפי מבוקשו, לא יקבל שום שכר על עמלו, אם כן נמצא שהשכר הוא עבור המלאכה ולא עבור העמל. אבל בלימוד תורה השכר ניתן עבור העמל בתורה ועל היגיעה בה, גם אם לא יבין את הדברים לאשורם. וזהו ההבדל בין עמל התורה לעמל בדברים בתהילים. אני רץ והם רצים, אני רץ לחיי העולם הבא והם רצים לבאר שחת. אומר הסמיכת חכמים שכוונת התנא הם רצים לבאר שחת לתלמידי חכמים הפורשים מהתורה ולא לעמי הארצות. מביאה הגמרא מעשה שבו מבואר כיצד זוכים לחיי העולם הבא. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, כשחלה רבי אליעזר נכנסו תלמידיו לבקרו, אמרו לו, רבינו, למדנו אורחות חיים ונזכה בהם לחיי העולם הבא. אמר להם רבי אליעזר, היזהרו בכבוד חברכם ומנעו בניכם מן ההיגיון מלהרגילם במקרא יותר מדי, מפני שהוא מושך את הלב, ומחמת כן לא יעסקו בתורה שבעל פה. בפירוש נוסף ברש"י על מסכת אבות, יש למונעה משיחת ילדים, בחורים שעוסקים בדברי ליצנות ובני אדם רודפים אחריהם. והמאירי פירש, היגיון, היינו פירוש הפסוקים באופן שהם נקראים. אמר להם רבי אליעזר, יש לכם לגדל את בניכם לתורה ולחנכם שלא לפתור את הפסוקים בצורתם, כאשר פשוטם מוכיח איזה צד של כפירה. המשיך הבלזר ואמר להם, והושיבום בין ברכי תלמידי חכמים. מסביר המהרש"א, לאחר שאמר להם לא ללמד את בניהם מקרא יותר מדי, יש לחשוש שמא לא הגיעו לגיל שיכולים ללמוד משנה וגמרא וילכו בטל, ועל כן אמר להם להושיבם בין ברכי תלמידי חכמים להרגילם שם, ואף שלא יכולים ללמוד עמם, מכל מקום יקבלו שם מידות טובות והגונות. וכשאתם מתפללים, דעו לפני מי אתם עומדים, כדי להתפלל באימה ובעירה, ובשביל כך תזכו לחיי העולם הבא. ובהר הפני יהושע, שהזהיר רבי אליעזר את תלמידיו בשלושה דברים אלו שהם שלושת עמודי התווך שעליהם העולם עומד. כמבואר במסכת אבות פרק א' משנה ב', העולם עומד על שלושה דברים, על התורה, על העבודה, בית המקדש ועל גמילות חסדים. לימד אותם להיזהר בכבוד חבריהם, מידת גמילות חסדים, הנלמדת ממה שנאמר ואהבת לרעך כמוך, לימדם להרחיק את בניהם מן ההיגיון היינו תורה, וכשאמר להם לדעת לפני מי הם עומדים, היינו תפילה, תפילה במקום עבודה. ויהיה הגמרא מעשה ברבן יוחנן בן זכאי ותלמידיו שבאו לבקרו לפני מותו. וכשחלה רבן יוחנן בן זכאי נכנסו תלמידיו לבקרו, כיוון שראה אותם רבן יוחנן בן זכאי התחיל לבכות. ומבאר הלב אליהו בשם הסבא מקלם, שהואיל והוא היה מחויב בחינוכם, דאג שמה לא יצא ידי חובתו. ופחד שמה ידונו אותו גם על מעשיהם, ולכן התחיל לבכות כשראה אותם. אמרו לו תלמידיו, נר ישראל שאתה מאיר עיני חכמים, עמוד הימני, שני עמודים באולם שלפני ההיכל בנה שלמה המלך. שם הימני יכין, שם השמאלי בועז, העמוד הימני חשוב יותר. ומחמת חשיבותו של רבן יוחנן בן זכאי, כינו הוא כך, פטיש החזק המפוצץ צלעים. כשם שמחמת הפטיש מתפזרים ניצוצות, כך הלכותיו מתפזרות בכל העולם. מפני מה אתה בוכה? אמר להם, אילו לפני מלך בשר ודם היו מוליכים אותי לדין שהיום הוא כאן ומחר בקבר, שאם כועס עליי אין כעסו כעס עולם, ואם אוסרייני חובש אותי בבית האסורים, אין איסורו איסור עולם, זה לא מאסר עולם, ואם ממתייני בעולם הזה, אין מיטתו מיטת עולם לעולם הבא, ואני יכול לפייסו בדברים ולשחדו בממון, ואף על פי כן הייתי בוכה מאימת משפטו, ועכשיו שמוליכים אותי לדין לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שהוא חי וקיים לעולם ולעולמי עולמים, שאם כועס עליי כעסו כעס עולם, ואם אוסרייני איסורו איסור עולם, ואם ממתייני מיטתו מיטת עולם, ואיני יכול לפייסו בדברים ולא לשחדו בממון, בעולם הבא. אומר המערשה כי בעולם הזה יכולים לפייסו בתפילה ולשחדו בצדקה. כנאמר הוא צדקה תציל ממוות, ואילו בעולם הבא אי אפשר לפייסו בתפילה ולשחדו בצדקה. ולא עוד, אלא שיש לפניי שני דרכים. אחת של גן עדן ואחת של גהינום, ואיני יודע באיזו מוליכין אותי. אף אם לא ימיתני מיתת עולם כרשעים גמורים, מכל מקום ירא אני, שמה יוליכו אותי לגהינום. ולא אבכה. אמרו לו תלמידיו, רבינו ברכינו. אמר להם, יהי רצון שתהא מורה שמיים עליכם כמורה בשר ודם. אמרו לו תלמידיו, עד כאן? וכי די במה שמורה שמיים יהיה כמורה בשר ודם ולא יותר? אמר להם רבן יוחנן בן זכאי, ולוואי, הלוואי שיהיה לכם מורה שמיים כמורה בשר ודם, ועל ידי כך תימנו מהרבה עבירות. תדעו, כך הוא הדבר, שרי כשאדם עובר עבירה בסתר, אומר בליבו, הלוואי שלא יראני אדם, ומסתתר מחמת מורה הבריאות, אף שכלפי הקדוש ברוך הוא הכל גלוי וידוע. ואם יהיה מורה שמיים עליכם כמורה בשר ודם, תימנו מהרבה עבירות. אומרת הגמרא, בשעת פטירתו אמר להם, פנו כלים מהבית מפני הטומאה, שלא יתאמו בתאומת אוהל המת. אומר המגיד תעלומה שרבן יוחנן בן זכאי הזהיר אותם להוציא את הכלים מפני התאומה ללמדם, שלא יבואו להקל ולומר שצדיקים אינם מתאמים. והוא סבר כן משום שלא יחזיק את עצמו לצדיק גדול כזה מחמת אינוותנותו. עוד הוא אמר להם, והכינו כיסא לחזקיהו מלך יהודה שבא, שחזקיהו המלך בא ללוות את רבן יוחנן בן זכאי. רבי סעדיה גאון מבאר שרבן יוחנן בן זכאי היה מצאצאיו של חזקיהו ולכן הוא בא ללוותו, ולא השיטה מקובצת מבאר שרבן יוחנן בן זכאי היה מזומן לכת שלישית בגן עדן כמבואר במסכת חגיגה דף י"ד עמוד ב', וחזקיהו היה מכת זו ועל כן בא ללוותו. כמבואר בזוהר, בשעה שנפטר אדם, בני מדורו בעולם העליון באים ללוותו. וחי את מוריי ורבותיי וחי את אחיי וראיי, הגענו למשנה השנייה בדף כוח עמוד ב'. המשנה שלפנינו חוזרת לעסוק בדיני תפילה ומבארת את סדר התפילה שיש להתפלל בכל יום. כמו כן מבארת המשנה את צורת התפילה בהולכי דרכים שאינם יכולים לכוון בתפילתם. אומרת המשנה בדף כ"ח עמוד ב', המשנה השנייה, 16 שורות לפני סוף דף כוח. רבן גמליאל אומר, בכל יום ויום מתפלל אדם 18 ברכות בתפילת העמידה. ואנחנו יודעים שמתפילת 18 יש בעצם 19 ברכות. יש לומר ש18 הברכות ששונה רבן גמליאל נתקנו על ידי אנשי כנסת הגדולה. ואילו ברכת המינים נתקנה ביבנה, בימי רבן גמליאל כמבואר בגמרא בסמוך, כך אומר התוספות יום טוב. רבן גמליאל אומר בכל יום ויום מתפלל אדם 18, רבי יהושע אומר מעין 18 ברכות יש לו להתפלל בכל יום. ובגמרא לקמן בדף כ"ט עמוד א' נחלקו רב ושמואל בביאור דברי רבי יהושע. רב מבאר שיש להתפלל מכל ברכה וברכה מהאמצעיות בקצרה וחותם על כל ברכה. שמואל מבאר שמתפלל ברכה אחת שיש בה מעין כל הברכות האמצעיות, וחותם ברוך אתה השם שומע תפילה. רבי עקיבא אומר, עם שגורה תפילתו בפיו שהוא למוד ורגיל בתפילה, שלשונו אינה מתבלבלת ואומר אותה במהירות, אומר הרמב״ם, והמאירי מבאר שבקי ב-18 הברכות ויכול לכוון בהם, מתפלל 18 ברכות, ואם לאו, אם לא רגיל בה, מתפלל מעין 18. רבי אליעזר אומר, העושה תפילתו קבע, מי שתפילתו דומה לאדם שעליו לעשות דבר קבוע ויש לו חובה לעשותו, ואומר, מתי יפרוק מעליי עול זה, אין תפילתו תחנונים, אין תפילתו נושאת חן לפני הקדוש ברוך הוא, אף על פי שיוצא בידי חובה. מבארת המשנה את דיני התפילה בהולכי דרכים. רבי יהושע אומר, ההולך ממקום סכנה שאינו יכול לכוון ליבו בתפילה, הגיע זמן התפילה, מתפלל תפילה קצרה ואומר, הושע השם את עמך, את שארית ישראל. בכל פרשת העיבור, גם בשעה שפורשים לעבירות, יהיו צורכיהם גלויים לפניך, לרחם עליהם, ברוך אתה השם שומע תפילה. ממשיכה המשנה ואומרת, היה רוכב על החמור בדרך והגיע זמן התפילה, ירד והתפלל, ירד מהחמור והתפלל, ואם אינו יכול לרד, מפני שאין לו מי שיחזיק את החמור, יחזיר יסובב את פניו לצד ירושלים והתפלל, ואם אינו יכול להחזיר את פניו, יכוון את ליבו כנגד בית קודשי הקודשים. היה מהלך בספינה או באסדה, רפסודה, כלומר עיצים רבים הקשורים יחדיו ומשיטים בנהר כמו ספינה, יכוון את ליבו כנגד בית קודשי הקודשים. זוהי המשנה השנייה שלנו בדף כוח עמוד ב', וכעתנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מביאה הגמרא כמה טעמים לבאר כנגד מה נתקנו 18 ברכות הללו. שואלת הגמרא, הני, הילו 18 ברכות שהוזכרו במשנתנו, כנגד מי נתקנו? משיבה הגמרא, אמר רבי הלל בריידר רב שמואל בר נחמני, כנגד 18 אזכרות של שם השם שאמר דוד במזמור לדוד, אבו להשם בני אלים, אבו להשם כבוד ועוז, בתהילים חפתת. במזמור זה הוא רמז לאמירת אבות גבורות וקדושת השם, שהם שלושת הברכות הראשונות בתפילת 18, כמבואר במסכת ראש השנה, דף למד בית עמוד א'. ובמזמור הזה הוזכרו 18 פעמים שם הוויה. סובר רבי הלל שכנגד זה נתקנו 18 ברכות שבתפילה. ואיר המערשה שתקנו 18 ברכות שבתפילת חול כנגד 18 שמות הוויה שבמזמור לדוד, מפני ששם הוויה הוא שם רחמים. ורוב הברכות בתפילת יום חול עוסקות בשאלת צרכיו של האדם, וצריך לבקש עליהם רחמים ותחנונים. כמו כן הוזכר במזמור הזה שם אל, כנגדו תקנו את ברכת המינים כמבואר בסמוך. ביור נוסף אומרת הגמרא, רב יוסף אמר כנגד 18 אזכרות של שם השם שבקריאת שמע. בקריאת שמע הוזכר שם השם 18 פעמים, ראינו בין שם הוויה ובין שם אלוקות, כך אומר המאירי. ביור נוסף אמר רבי תנחום, אמר רבי יהושע בן לוי, בשמו של רבי יהושע בן לוי, כנגד 18 חוליות שבשדרה, שיש בעמוד השדרה של כל אדם. ואיר הפני יהושע שתקנו 18 ברכות כנגד 18 חוליות שבעמוד השדרה, שהרי ידוע שרמח איבריו של האדם הם כנגד רמח מצוות עשה שבתורה. אם כן, כל האיברים נצרכים לקיום המצוות, ומפני שעיקר עשיית המצוות הם רק באיברי הפנים המיוחדים לראייה, שמיעה ודיבור, וכן בידיים וברגליים, מה שאין כן העצמות שבשדרה הם גשמיים יותר מכל האיברים, ולא ניכר בהם שום עשיית מצווה. לכך הוצרכו לתקן כנגדם 18 ברכות בתפילה, כדי שיזכר האדם בשעת התפילה להתפלל בכל כוחו ולהתנועע, כדי לקיים מה שנאמר כל עצמותה איתו מרנה. מטעם זה אמר רבי יהושע בן לוי, יש לכרוע עד שיתפקקו כל חוליות שבשדרה. מבארת הגמרא דיני הקריאות שבתפילה. ואמר רבי תנחום, אמר רבי יהושע בן לוי, המתפלל תפילת 18 צריך שיכרע במקומות הראויים לכך, עד שיתפקקו כל החוליות שבשדרה, עד שיראו את הפקקים שבעמוד השדרה, כלומר שמחמת הקריאה יהיו ניכרים הקשרים של החוליות. ולאמר, יש לכרוע עד כדי שיראה איסר כנגד ליבו, שיהיו שני קמטים בבשרו כנגד ליבו, וביניהם בשר ברוחב איסר. מילו הרשב"א מפרש בשם רבי גאון, שיש לו לחוף את ראשו בכדי שאם יהיה איסר, מטבע או דבר אחר מונח על הארץ כנגד ליבו, יראינו. ותוספות לאל בדף י"ב עמוד ב', דיבור המתחיל קרא, כותבים בשם הירושלמי, שאין לכרוע יותר מדי, ומבאר התז באור החיים סימן קי"ג שהסיבה לכך, מפני שבשעה שקורע יותר ממה שחייב, נראה כמתגאה. הבחנינא אמר, כיוון שנענה, הרכין ראשו, שוב אינו צריך לכרוע. אמר רבא, והוא, דין זה שאמר רבי חנינא, זה דווקא בזמן דמצער נפשי, הוא מחזיק כמן דקרא, שניכר שהוא רוצה לכרוע, אבל אינו יכול, מחמת שהוא מצטער. עכשיו מבארת הגמרא את מקור ברכת המינים שנתקנה לאחר שתקנו אנשי כנסת הגדולה את 18 הברכות, וכנגד מי נתקנה ברכת המינים. בקשה הגמרא, אני, תם נסרי, 18 ברכות אלו שהוזכרו במשנתנו הם רק 18? הרי 19 אביין, 19 ברכות הם, מיישבת הגמרא אמר רבי לוי, ברכת הצדוקים, ברכת המינים ביבנה תקנוה. זמן רב לאחר שתקנו אנשי כנסת הגדולה את 18 הברכות, תקנו ביבנה את ברכת הצדוקים, ומחמת כן, סתם תפילה נקראת 18. מבארת הגמרא כנגד מי תקנוה, אמר רבי לוי לרבי הלל בריידר רבי שמואל בר נחמני שביאר ש18 הברכות נתקנו כנגד 18 אזכרות של שם השם שבמזמור לדוד, אבו להשם בני אלים תהילים חפתת, ברכה זו נתקנה כנגד מה שנאמר במזמור הזה, אל הכבוד ירעים. לרב יוסף שביאר שנתקנו כנגד 18 אזכרות של שם השם שבקריאת שמע, נתקנה ברכת המינים כנגד אחד שבקריאת שמע. רבי תנחום אמר רבי יהושע בן לוי שביאר שנתקנו כנגד 18 חוליות שבעמוד השדרה, נתקנה ברכת המינים כנגד חוליה קטנה שבשדרה. ויהיה הגמרא מעשה לגבי תקנת ברכת המינים, תנו רבנן שנו חכמים בברייתא, שמעון הפקולי, ונקרא כך על שם שהיה מסתכר בצמר גפן שנקרא פקולה, הסדיר 18 ברכות לפני רבן גמליאל על הסדר כסדר המקראות ביבנה. אמר להם רבן גמליאל החכמים, כלום, האם יש אדם שיודע לתקן ברכת הצדוקים, ברכת המינים? עמד שמואל הקטן ותקנה. ולמה נקרא שמו שמואל הקטן? א', מפני שהיה מקטין עצמו, ב', שהיה מעט קטן משמואל הרמתי, כך אומר התלמוד הירושלמי במסכת סוטה. מסביר הרמב"ם בהלכות תפילה פרק ב' הלכה א', שבימי רבן גמליאל רבו המינים בישראל והיו מצעירים לישראל ומסיתים אותם לשוב מאחרי הקדוש ברוך הוא. וכיוון שראה שזו גדולה מכל צורכי האדם, עמד הוא עובד דינו ותיקן ברכה אחת שתהיה בשאלה מלפני השם לאבד המינים, וקבע אותה בתפילה כדי שתהיה ארוחה בפי הכל, ונמצאו הברכות שבתפילה 19 ברכות. ומדוע שאל רבן גמליאל כלום יש אדם שיודע לתקן ברכת הצדוקים? אומר הפני יהושע שאויל, ובכל ברכות התפילה יש חשבון מדויק וכוונה במספר תיבותיהם ואותיותיהם, כמבואר בטור אורחה עם סימן קופיות ג', וכן יש בהם סודות מופלאים, ועל ידי מילים אלו יכולים לעשות רושם למעלה כדי שתקיים בבקשה המכוונת בברכה הזו. לכן שאל רבן גמליאל האם יש מישהו שיודע לתקן ברכת המינים שיהיו רמוזים בסודות הנצרכים לברכה הזו. ספרת הגמרא לשנה אחרת ירד לפני התיבה ושכחה, והשקיף בה וניסה להיזכר בשתיים ושלוש שעות ולא העלו, לא העבירו מלהיות שליח ציבור. מקשה הגמרא, מהי לא העלו? מדוע לא העבירו? ואמר רב יהודה אמר רב בשמו של רב שליח ציבור שטעה בכל הברכות כולן, שדילג אחת מכל הברכות, אין מעלים אותו, לא מעבירים אותו. אבל אם טעה בברכת הצדוקים, בברכת המינים ולא הזכירה, מעלים אותו. מעבירים אותו משום דחיישינן שם אמינו. חוששים שמה הוא מאמינים שהברכה נתקנה כנגדם ומחמת כן דילג עליה. אם כן קשה, מדוע לא העבירו את שמואל הקטן שלא הזכיר את ברכת המינים? בתרץ תגמר השייני שמואל הקטן דאי הוא תקנה. שונה שמואל הקטן שהוא עצמו תיקן את ברכת המינים ואין לחשוש שמה הוא מין ולכן לא העבירו. שואל תגמר ונאי חוש דיל מהד הרבה ונחשוש שמה חזר בו שמואל הקטן ונעשה מין. משיבה הגמרה אמר רבי גמירי, למדתי מרבותיי דטבה לא אבי בישה, טוב לא נעשה רק, לומר צדיק לא נעשה רשע. שואלת הגמרא ולא, וכי אין צדיק נעשה רשע, והכתיב הרי נאמר בספר יחזקאל פרק חי פסוק כ"ד, ובשוב צדיק מצדקתו ועשה עוול, משמע שגם צדיק יכול להפוך לרשע. תרץ את הגמרא ההוא, שם מדובר ברשע מעיקרו, מתחילתו ולאחר מכן שב מרישותו ונעשה צדיק, ומשמע בפסוק שיש פעמים ששב לרישותו, אבל צדיק מעיקרו, מתחילתו שמעולם לא חטא, לא, הוא לא נעשה רשע. מקשה הגמרא ולא, וכי צדיק מתחילתו לא נעשה רשע, ואתנן שנינו משנה במסכת אבות פרק ב' משנה ד', אל תאמין בעצמך, אל תבטח בעוצם חזקת צדקתך עד יום מותך, שהרי יוחנן כהן גדול שימש בכהונה גדולה 80 שנה ולבסוף נעשה צדוקי. ונחלקו אביי ורב, מי הוא אותו יוחנן כהן גדול? אמר אביי, הוא ינאי, הוא יוחנן. יוחנן כהן גדול האמור כאן, הוא ינאי המלך שהרג את כל חכמי ישראל. בקידושין בדף סמכבב מבואר שינאי המלך קבע 60 כרכים בכוחלית, שם של מקום, שבמדבר. כשחזר משם שמח שמחה גדולה, ועשה סעודה גדולה וקרא לכל חכמי ישראל, והיה שם רשע בשם אליעזר בן פעירה, שאמר לי ינאי שחכמי ישראל שונאים אותו. שאל אותו ינאי, כיצד ידע שאכן כך הוא? אמר לו, תן את ציץ הקודש על מצחך. נתן את ציץ הקודש על מצחו, ומיחו בו חכמים, משום שאימו הייתה שבויה במודיעים, ושבויה פסולה לכהונה, אף שאביו היה כהן, הרי הוא חלל. ומחמת כן כעס עליהם ינאי, ועזבו את הסעודה, נתן לו אליעזר בן פעירה היצא לרמוס אותם, והרג את כל חכמי ישראל, חוץ משמעון בן שטח שהיה אחי אשתו של ינאי. הוא החזיר את התורה ליושנה, כמבואר לקמן בדף ממחה עמוד א'. ושני יוחנן היו באותה תקופה, הראשון היה אביו של מתתיהו כהן גדול, והיה צדיק גמור מתחילתו ועד סופו, ולמתתיהו היה בן שנקרא שמעון, ולשמעון היה בן שנקרא על שם אבי אביו יוחנן, וליוחנן זה היה בן שנקרא ינאי. ולגבי יוחנן השני נחלקו אביי ורבא. אביי סבר של יוחנן קראו גם ינאי והיה רשע מעיקרו, ואילו רבא סבר שגם יוחנן השני היה צדיק מעיקרו ורק ינאי בנו היה רשע מעיקרו. כך מסביר האמרי נועם. אז אם כן אביי אומר, הוא ינאי, הוא יוחנן, יוחנן כהן גדול האמור כאן, הוא ינאי המלך שהרג את כל חכמי ישראל, ולו רבא אמר, ינאי לחוד ויוחנן לחוד, ואין זה אותו אדם. ינאי המלך היה רשע מעיקרו, ויוחנן כהן גדול היה צדיק מעיקרו. ומבארת הגמרא את הקושייה, הניחא לאביי, מובן הדבר לאביי שסובר, שיוחנן כהן גדול הוא ינאי המלך, הוא היה רשע בתחילה ושב מרישותו, ולאחר 80 שנה שהיה כהן גדול, שב לרישתו, והיינו כתירוץ הגמרא קודם, שאם היה רשע בתחילה, פעמים ששב לרישותו. אלא לרבה הסובר שיוחנן כהן גדול היה צדיק מתחילתו, או קשיה, קשה על התירוץ של הגמרא שצדיק מתחילתו, לא נעשה רשע. הרי יוחנן כהן גדול מעולם לא חטא, ואף על פי כן, לבסוף נעשה צדוקי. ותרץ את הגמרא, אמר לך רבה, רבה יוכל לתרץ ולומר לך, צדיק מעיקרון נמי דיל מהד הרבה. גם לגבי צדיק מתחילתו יש לחשוש שמה יחזור בו ויעשה רשע. שואלת הגמרא, יחי, מה היא לא עסקוהו? אם כך שחוששים גם לגבי צדיק מתחילתו שמה יעשה רשע? מדוע לא העבירו את שמואל הקטן כשדילג את ברכת המינים ולא חששו שמה נעשה מין? תרץ את הגמרא, שייני שמואל הקטן דאתחיל בה. שונה הדין בשמואל הקטן שכבר התחיל את ברכת המינים, לאומרה בתור שליח ציבור, וטעה באמצע איתה. דאמר רב יהודה, אמר רב איתימה, ויש אומרים שאמר זאת רב יהושע בן לוי, לא שנו לא אמרו את הדין הזה שמסלקים את הטועה בברכת המינים, אלא שלא התחיל בה. אבל אם התחיל בה וטעה באמצע איתה, גומרה, ממתינים לו עד שיזכר להשלים את הברכה, ולאחר מכן יסיים את תפילתו. משום שאחר שהתחיל, אין לחשוש שהוא מין. ויירת הגמרא כנגד מין התקנו תפילות נוספות. שואלת הגמרא, אני שבע דשפטה, שבע ברכות אלו שמתפללים בשבת כנגד מין התקנו. משיבה הגמרא, אמר רבי חלפתה, בן שאול כנגד שבעה קולות שאמר דוד המלך במזמור כל השם על המים בתהילים חפתת. שואלת הגמרא, אני תשע דראש השנה, תשע ברכות האלו שמתפללים בראש השנה כנגד מי נתקנו? משיבה הגמרא, אמר רבי יצחק, דמין קרטיגנין, מקום ששמו קרטיגנין, כנגד תשעה זכרות של שם השם שאמרה חנה בתפילתה והתפללה תפילה זו בראש השנה. דאמר מר, נאמרה שמועה בשם אחד החכמים, בראש השנה נפקדה שרה רחל וחנה. הקדוש ברוך הוא שמע תפילתן של שרה רחל וחנה בראש השנה, וגזר עליהם להיפקד. שואלת הגמרא, אני 24 דתענית כנגד מי? 24 ברכות אלו שמתפללים בתענית כנגד מי נתקנו? מבואר במסכת תענית בדף י"ב שאם הגיע 17 במחשבן ולא ירדו גשמים מתענים היחידים שלוש תעניות. הגיע ראש חודש כסלו ולא ירדו גשמים, בית דין גוזרים שלוש תעניות ציבור. עברו אלו ולא נענו, בית דין גוזרים עוד שלוש תעניות ציבור. אם עברו גם אלו ולא נענו, בית דין גוזרים עוד שבע תעניות ציבור. ומבואר שם שיוצאים לרחובה של עיר ומתפללים שש ברכות נוספות על ה-18 שמתפללים כל השנה. ומבארת שם הגמרא שהכוונה לשבע תעניות האחרונות שגוזרים בית דין. הרי שיש לנו 24 ברכות שמתפללים בתעניות. מבררת כעת הגמרא פה אצלנו, כנגד מי תקנו את אותם 24 ברכות? אמר רבי חיל בו, כנגד 24 רננות לשונות של תפילה שאמר שלמה בשעה שהכניס ארון לבית קודשי הקודשים. ואז דבקו שערי בית קודשי הקודשים זה לזה ולא היה יכול להכניסו. כמבואר במסכת מועד קטן דף ת'. שואלת הגמרא, יחי כל יום ענה מן אמרינו, אם אכן נתקנו 24 ברכות כנגד 24 לשונות של תפילה שאמר שלמה, נאמר 24 ברכות גם בכל יום, מדוע נתקנו רק בתעניות? ותרץ את הגמרא, אימא תמרינו, מתי אמרם שלמה? ביום עד הרחמי. בזמן שהוא צריך לבקש רחמים שיפתחו שערי בית קודשי הקודשים. לכן אנא נמי, ביום עד הרחמי אמרי לו. גם אנחנו אומרים אותם בזמן שמבקשים רחמים, דיינו בתעניות. מבאר את הגמרא את דברי רבי יהושע במשנתנו שיש להתפלל בכל יום מעין 18 ברכות. שנינו במשנתנו רבי יהושע אומר, מתפלל אדם בכל יום מעין 18 ברכות. שואלת הגמרא, מהי מעין 18? מה הכוונה? משיבה הגמרא, רב אמר, פותח בשלוש ברכות ראשונות ומסיים בשלוש ברכות אחרונות, ובאמצע מתפלל מעין כל ברכה וברכה, קיצור של 13 ברכות, וחותם בסיום כל ברכה. אומר, חוננו מאיתך דעה בינה והשכל, ברוך אתה השם חונן הדעת, וכן בכולם מזכיר את הבקשה ולא את תחילתה. כך מסביר רבינו חננאל. ואילו שמואל אמר, פותח בשלוש ברכות ראשונות, לאחר מכן אומר אבינינו השם אלוקינו לדעת דרכיך כנגד חונן הדעת, ומולת לבבינו ליראתך כנגד הרוצה בתשובה, ותסלח לנו כנגד חנון המרבה לסלוח, להיות גאולים כנגד גואל ישראל, ורחקנו ממחובינו כנגד רופא חולי עמו ישראל, ודשנינו בנאות ארצך, וסבעינו במראה ארצך כנגד מברך השנים, ונפוצותינו מארבע רוחות השמיים תקבץ כנגד מקבץ נדחי עמו ישראל, והטועים על דעתך עוברים על מצוותיך ישפיתו כנגד מלך אוהב צדקה ומשפט, ועל הרשעים תניף ידיך כנגד ברכת המינים, וישמחו צדיקים כנגד משען ומפתח לצדיקים, בבניין עיריך ובתיקון נחליך כנגד בוני ירושלים, ובצמיחת קרן לדוד עבדיך ועריכת נר לבן ישי משיחך כנגד מצמיח קרן ישועה. תרם נקרא אתה תענה כנגד שומע תפילה, והוא חותם ברוך אתה השם שומע תפילה, ומסיים בשלוש ברכות אחרונות. אומרת הגמרא, לית עלה אביי ימן דמצלי אבינינו. אביי היה מקלל את מי שהקל והתפלל תפילת אבינינו, מפני שמדלג את כל הברכות וכוללן בברכה אחת. תוספות בדיבור המתחיל לית אומרים שככה הלכה, והביאו ספרים שהסיקו בדברי אביי שקילל רק את מי שהתפלל תפילת אבינינו כשהוא בעיר, אבל מי שנמצא בדרך יכול להתפלל תפילת אבינינו. הריף פוסק הלכה כאביי שלא בשעת הדחק, אבל בשעת הדחק יכול להתפלל אבינינו. המשנה ברורה בסימן קי"ו, סעיף קטן א', מביא מחלוקת אחרונים, מה הדין אם מתפלל תפילת אבינינו שלא בשעת הדחק. כעת מבארת הגמרא את דין תפילת אבינינו במוצאי שבתות וימים טובים. אמר רב נחמן, אמר שמואל בשמו של שמואל, כל השנה כולה מתפלל אדם תפילת אבינינו, חוץ ממוצאי שבת וממוצאי ימים טובים, מפני שצריך לומר בהם הבדלה. צריך לומר, אתה חוננתנו בברכת חונן הדעת, ומפני שבתפילת אבינינו אין ברכת חונן הדעת, אינו יכול לומר בה אתה חוננתנו. מת כפלה איקשה עליו רבה בר שמואל, ונמרה, נאמר אותה כברכה רביעית בפני עצמה, לאחר אתה קדוש, קודם תפילת אבינינו. מביאה הגמרא מקור לדין הזה, מי לא תנן, האם לא שנינו לקמן דף למד ג' עמוד א' לגבי, אתה חוננתנו במוצאי שבתות וימים טובים, כשמתפלל תפילה שלמה, רבי עקיבא אומר, אומרה ברכה רביעית בפני עצמה ולא כולל אותה בברכת חונן הדעת. רבי אליעזר אומר, אומרה בהודעה בברכת מודים. אם כן, גם כשמתפלל תפילת אבינינו, יכול להקדים את אתה חוננתנו ולומר אותה קודם אבינינו כברכה רביעית בפני עצמה. מיישבת הגמרא, עתו כל השנה כולה מי יבדינן כרבי עקיבא, וכי כשמתפללים תפילה שלמה נוהגים כרבי עקיבא ואומרים, אתה חוננתנו כברכה רביעית בפני עצמה? דעה שתנה מן עביד שגם עכשיו כשמתפלל אבינינו נעשה כן? הרי גם כשמתפלל תפילה שלמה לא נוהגים כמו רבי עקיבא, אלא כחכמים הסוברים שיש לכלול אותה בברכת אתה חונן. ממשיכה הגמרא ומבארת כל השנה כולה מה איתם הלא עבדינן כרבי עקיבא. מה הטעם שלא נוהגים כרבי עקיבא כשמתפלל תפילה שלמה? מפני תם נסרי תקון, 19 לא תקון. חכמים תקנו 18 ברכות ולא 19 ברכות. קודם שנתקנה ברכת המינים. אם כן, נחנמי, גם כאן בתפילת אבינינו, שבע תקון, תמנה לא תקון, חכמים תקנו שבע ברכות ולא שמונה ברכות, ולכן אין לומר התחון נתנו כברכה בפני עצמה. מתקיף לה מרזוטרה, מקשה מרזוטרה קושייה נוספת על דברי שמואל, ונכללה מכלל אבינינו השם אלוקינו המבדיל בין קודש לחול, נכלול אותה בתוך הברכה ונאמר אבינינו השם אלוקינו המבדיל בין קודש לחול, כדי איכשהו כולל אותה בברכת חונן הדעת. מסיקה הגמרא, קשי, אכן קשה הדבר. בברת הגמרא דין תפילת אבינינו בימות הגשמים. אמר רביבאי בר אביי, כל השנה כולה מתפלל אדם תפילת אבינינו חוץ מימות הגשמים, מפני שצריך לומר שאלה בברכת השנים. צריך לומר ותן טל ומטר בברכת מברך השנים, ומפני שבתפילת אבינינו אין ברכת השנים, אינו יכול לשאול בעל הגשמים. מתקיף לה מרזוטרה, מקשה על כך מרזוטרה, ונכללה מכלל, נכלול אותה בתוך תפילת אבינינו ונאמר, ודשנינו בנאות ארצך, ותן טל ומטר. תרץ את הגמרא, אם נתקן שאלת הגשמים בתוך אבינינו, עתי להתרודי, יבוא לטעות בתפילתו. בקשה הגמרא, יחי, אם אכן יש לחשוש שיבואו לטעות אם נתקן בקשה נוספת בתפילת אבינינו? הבדלה בחונן הדעת, נמי עתי להתרודי. אם יתקנו הבדלה באבינינו בתוך ההזכרה שמעין חונן הדעת, גם יבואו לטעות. ומדוע לאלו תרצה הגמרא שאין לכלול את התא חוננתנו בתוך אבינינו, משום שיש לחשוש שמה יתה בתפילתו? ושם הניחה הגמרא את דברי שמואל בקושייה. מיישבת הגמרא, אמרי, אמרו בני הישיבה אתם לגבי הבדלה, כיוון דעתיה בתחילת התלותה לא מטריד. הואיל ובא בתחילת התפילה, כי אומרים אבינינו השם אלוקינו המבדיל בין קודש לחול, אין חשש שיתאה, מפני שאדם מכוון דעתו בתחילת התפילה יותר מאשר באמצע איתה. ולכן קשה, מדוע לא כוללים את התחוננתנו בתחילת תפילת אבינינו? ובזה הגמרא נשארה בקושייה. אבל אחר כאן לגבי שאלת גשמים, כיוון דעתיה באמצע צלותה, מטריד. הואיל ובא באמצע התפילה, ודשנינו בנאות ארצך ותן טל ומטר לברכה, יש חשש שמה יתאה, ולכן לא כוללים אותה בתוך תפילת אבינינו. מתקיף לרבשי, מקשה על כך רבשי, ונאמר נאמר ותן טל ומטר בשומע תפילה שבסוף תפילת אבינינו. ומביאה הגמרא מקור לדין הזה, דאמר רבי תנחום, אמר רב אסי, בשמו של רב אסי, מי שטעה בתפילתו ולא הזכיר גבורות גשמים, לא אמר מוריד הגשם בברכת תחיית המתים, מחזירים אותו לראש התפילה. אבל אם טעה ולא הזכיר שאלה, לא הזכיר ותן טל ומטר בברכת השנים, אין מחזירים אותו, מפני שיכול לאומרה בברכת שומע תפילה. ואם טעה ולא אמר במוצאי שבתות וימים טובים הבדלה, לא אמר אתה חוננתנו בברכת חונן הדעת, אין מחזירים אותו, מפני שיכול לאומרה על הכוס של יין לאחר התפילה. ואם כן קשה, מדוע רביבאי בר אביי אינו סובר שיש לשאול גשמים בברכת שומע תפילה בסוף תפילת אבינינו, והתפלל אבינינו גם באימות הגשמים? ותרץ את הגמרא, טעה שייני. שונה הדין במי שטעה שמחמת הטעות יכול לאומרה בברכת שומע תפילה, אבל לכתחילה אין לתקן בשאלת גשמים. לכן סובר רביבאי בר אביי שאין לאומרה לכתחילה בשומע תפילה, ומחמת כן אין להתפלל תפילת אבינינו באימות הגשמים. מבאר את הגמרא את דברי רבסי, גופה בו נבאר את עצם דברי רבסי. אמר רבי תנחום, אמר רבסי, בשמו של רבסי, טעה בתפילתו ולא הזכיר גבורות גשמים בברכת תחיית המתים, מחזירים אותו לראש התפילה. טעה ולא הזכיר שאלה בברכת השנים, אין מחזירים אותו, מפני שיכול לאומרה בברכת שומע תפילה. ואם טעה ולא הזכיר הבדלה בברכת חונן הדעת, אין מחזירים אותו, מפני שיכול לאומרה על הכוס של יין לאחר התפילה. מיטיבי הקשו בני הישיבה על דברי רבסי, שנינו בברייתא, טעה ולא הזכיר גבורות גשמים בברכת תחיית המתים, מחזירים אותו. טעה ולא הזכיר שאלה בברכת השנים, מחזירים אותו. ואם טעה ולא הזכיר הבדלה בחונן הדעת, אין מחזירים אותו, מפני שיכול לאומרה על הכוס של יין. מבואר בברייתא שאף מי שלא הזכיר שאלת גשמים, לא אמר ותן טל ומטר, מחזירים אותו. וקשה על רבסי שאמר שאין מחזירים אותו. מיישבת הגמרא, לא קשיא, אין סתירה. הביחיד, דברי הברייתא שמחזירים אותו אמורים ביחיד, האדם המתפלל ביחידות. דברי רבסי שאין מחזירים אותו אמורים בציבור, באדם שמתפלל בציבור. שואלת הגמרא, בציבור מה הייתה מלא? מה הסיבה שבציבור לא מחזירים אותו? משום דשמעה משליח ציבור שעתיד לשמוע את שאלת הגשמים, משליח הציבור כשחוזר תפילתו. יחי אם כן, דברי רבסי שאמר, מפני שיכול לאומרה בשומע תפילה, אינם מדויקים. שהרי אין זה הטעם, אלא מפני ששומע משליח ציבור מבא אלי. זה הטעם שהוא היה צריך לומר. תרץ את הגמרא אל הידי ואידי זה וזה, כלומר גם דברי הברייתא וגם דברי רבסי אמורים ביחיד, ולא קשיא. אין סתירה, דברי רבסי אמורים במקרה דאיתקר קודם שומע תפילה, נזכר לפני שהגיע לברכת שומע תפילה ולכן אין מחזירים אותו מפני שיכול לאומרה שם. דברי הברייתא אמורים במקרה דאיתקר בתר שומע תפילה, הוא נזכר לאחר שומע תפילה ולכן מחזירים אותו. מביאה הגמרא דין נוסף של רבי תנחום בשם רבסי לגבי הטועה בתפילתו. אמר רבי תנחום, אמר רבסי, אמר רבי יהושע בן לוי, אמר רבי תנחום בשמו של רבסי שאמר בשמו של רבי יהושע בן לוי, טעה בתפילת ראש חודש ולא הזכיר של ראש חודש בעבודה, לא אמר יעלה ויבוא בברכת רצה ונזכר לאחר שסיים את הברכה, קודם שהתחיל מודים, חוזר לעבודה, חוזר לרצה ושם אומר יעלה ויבוא. אם נזכר ששכח כשעומד בהודעה, במודים, חוזר לעבודה, חוזר לרצה ושם יאמר יעלה ויבוא. אם נזכר ששכח כשעומד בשים שלום, חוזר לעבודה, ואם סיים תפילתו ורק לאחר מכן נזכר ששכח, חוזר לראש לתחילת התפילה. אמר רב פאפר בריידר רב אחא בר עדא, הדה אמרן מה שנאמר בשם רב יהושע בן לוי לגבי התועה בראש חודש, אם נזכר רק לאחר שסיים תפילתו חוזר לראש, לתחילת התפילה, לא אמרן לו זה לא נאמר, אלא לאחר שעקר רגליו ממקומו, אבל אם לא עקר רגליו חוזר לעבודה ואומר בה יעלה ויבוא. אמר לי, שאל אותו רבי תנחום, מינה לך, מניין לך הדין הזה? אמר לי, השיב לו רב פאפה, מאבא מר ישמיע לי, שמעתי אותו מאבי מורי, ואבא מר יאבי מורי שמעו מרב. אמר רב נחמן בר יצחק, רב נחמן בר יצחק מוסיף עוד תנאי, עד האמרן מה שנאמר, שאם עקר רגליו חוזר לראש, לא אמרן זה לא נאמר, אלא במי שאינו רגיל לומר את החנונים אחר תפילתו, לאחר שעוקר ממקומו. אבל הרגיל לומר את החנונים אחר תפילתו, לאחר שעוקר ממקומו, חוזר לעבודה, חוזר לרצה כל זמן שלא סיים לומר את התחנונים, אף אם כבר עקר ממקומו, מפני שכל זמן שלא סיים את התחנונים, הרי זה כאילו לא סיים תפילתו. איקא דאמרי, יש שאמרו את השמועה הזו בלשון אחרת. אמר רב נחמן בר יצחק, עד האמרן מה שנאמר, כי לא עקר רגליו שכל זמן שלא עקר ממקומו חוזר לעבודה? לא אמרן זה לא נאמר, אלא במי שרגיל לומר תחנונים אחר תפילתו, לפני שעוקר ממקומו. אבל אם אינו רגיל לומר תחנונים אחר תפילתו, חוזר לראש, חוזר לתחילת התפילה, אף שלא עקר ממקומו. מפני שכשסיים תפילתו, הרי זה כאילו עקר ממקומו. אחי ורעי, מוריי ורבותיי, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדפים כוח וחפתת במסכת ברכות עם הצגת 10 שאלות לשינון סיכום וחזרה, אודות אשר למדו. שאלה ראשונה, מה עשו אחרי שהורידו את רבן גמליאל מנשיאותו? שאלה שנייה, האם היום מותר להמוני לבוא בקהל ומדוע? שאלה שלישית, לסוברים שמתפלל מנחה ואחר כך מוסף, האם תמיד נכון דין זה? התשובה בתוספות. שאלה רביעית, אילו בית תפילות היה מתפלל רבי נחוניה בן הקנה? שאלה חמישית, מה בירך רבן יוחנן בן זכאי את תלמידיו לפני מותו? שאלה שישית, כנגד מה תקנו י"ח ברכות שבתפילת 18? שאלה שביעית, מה ההבדל בין טעה בכל הברכות לטעה בברכת הצדוקים? שאלה שמינית, כנגד מה תקנו 7 ברכות בתפילת שבת? שאלה תשיעית, מה יכול אדם לשאול בשומע תפילה? היינו גם בתוספות. והשאלה האחרונה, שכח ולא הזכיר, יעלה ויבוא בראש חודש, מה דינו? כל פרטי הדין. עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמי הענקית את שיעור דפינו היומי להיום. יום שישי, ה' בשבט, ערב שבת קודש פרשת בו. סיימנו ללמוד כמעט את שני הדפים, דפים כוח וחפתת במסכת ברכות. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בתחילתו של שבוע טוב וחדש הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה. יום ראשון, זין בשבט תשפ"א, ונלמד דף למד במסכת ברכות. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו שבת שלום ומבורך. שבת מלאה בניסים ובנפלאות, בבשרות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מלדי מיטב. מנותן התורה, ממקור הברכה, חלכם לא ראית חי ורעי. הכל טוב ולהתראות. שבת שלום ומבורך.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.